טוב, בפעם האחרונה לפני פסח סיימנו לעבור על העיקרים של הרמב״ם, 13 העיקרים, היסודות, וזה בעצם נתן לנו איזושהי מפה, זאת אומרת אחרי הקדמה שעסקה בכלל במושג עיקרים, ביחס בינם לבין עובדות, במשמעות של סמכות לקבוע עיקרים וכדומה, כל מה שדיברנו בהקדמות, אחרי זה החלק השני היה בעצם לעבור על עיקרים של הרמב״ם, לראות את משמעותם, למה הם נבחרו בתור עיקרים, מה המקור שממנו הרמב״ם לקח את העיקרים האלה, והשלכות שיצאו גם לצדדים קצת. אני רוצה לסיים בחלק שלישי, לסיים את הסדרה הזאת בחלק שלישי, שהוא בעצם מדבר על ספר העיקרים. ספר העיקרים זה ספר של רבי יוסף אלבו, ש... כל עניינו זה עיסוק בעיקרים, זאת אומרת, זה נושא הספר. ואני כמובן לא אעבור על כל הספר, אבל להתחלה שלו יש כמה נקודות מעניינות שבחלקן נוגעות לדברים שדיברנו ובחלקן לא, ואני רוצה קצת לעבור על הנקודות האלה מתחילתו של הספר. זה בעצם החלק השלישי של הסדרה שלנו. אז אני אתחיל... אני אתחיל עם ההקדמה שהוא נותן. לא נקרא הכל, לא נעבור על הכל, אבל פחות או יותר לפי הסדר אני אבחר את הדברים הרלוונטיים. אז הוא אומר ככה, בהקדמת הספר, ידיעת העיקרים והבנת ההתחלות שעליהם דרכי יסודי הדתות בכלל סובבים, קלה מצד וקשה מצד. זאת אומרת, כן, המחקר על העיקרים והיסודות של הדתות בכלל, כבר פה יש רמז, הדתות בכלל, לאו דווקא דת משה, כן, הדת היהודית, יש בצד קשה מצד אחד וקל מצד אחר. עם קלותה, לפי שכל האנשים הנודעים היום בעולם, הם בעלי דת, ולא יצויר שיהיה אדם מבעלי הדת שמתייחס אליה, לא ידע עיקרי הדת ההיא, או יציירם הבנה ציורית כדי שיאמין בהם. כמו שלא יקרא רופא, מי שלא ידע התחלות הרפואה, ולא מהנדס, מי שלא ידע התחלות ההנדסה, ידיעה אמיתית או לפחות ידיעה ציורית. ועל כן הוא מבואר, ראוי לכל תאווה. אין לך בעניין מהכניסה צפונית או רחבי
ואיזה
אפשר לעשות רגע. מיוט. כן, אז זה קל מצד זה שלכאורה כל אדם בעולם הוא בן דת כלשהי, והרי אדם לא יכול להחזיק בדת בלי לברר לעצמו ברמה כלשהי את העיקרים שעליהם הדת הזאת מבוססת. זה הצד הקל. ואם קושיה, לפי שלא מצאנו להמון החכמים, כן, זה פה. ואם קושיה לפי שלא מצאנו להמון החכמים שידברו בעיקרי הדתות דיבור מספיק, ולא שיהיו מסכימים בעיקרים ולא במספרם. אבל נמצאים מתחלפים בהם חילוף רב ובייחוד בעיקרי תורת משה. וכבר פה רואים שהוא מדבר על עיקרים במובן רחב יותר מאשר עיקרי תורת משה, אלא עיקרים בכלל. הספר הזה הוא ספר שבעצם עוסק ברעיון הזה של עיקרים, ולכן הוא אומר שיש קושי לברר, מצד אחד לכאורה כל אחד אמור להכיר את העיקרים של הדת שבה הוא מאמין, מצד שני העובדה היא שיש הרבה מאוד מחלוקות וכנראה שזה לא כל כך חד משמעי, ולכן כן, כי יש מי ששם אותם י"ג עיקרים ויש מי ששם אותם כ"ו עיקרים ויש מי ששם אותם שישה עיקרים בלבד ולא אחד בהם ששת ליבו לבאר עיקרי הדת האלוהית בכלל אשר לא ידומה תורה אלוהית זולתם. ואם הדת האלוהית היה ראוי שתהיה אחת או רבות, ואם הם רבות, אם ראוי שיהיו לכל אחת עיקרים מיוחדים, מאשר היא אלוהית ופרטית עם לב, וממה שאין לספק בו הוא שראוי שיהיו לדת האלוהית עיקרים כוללים, מאשר היא אלוהית, כן? העיקרים שקובעים אותה להיות דת אלוהית. בכלל, אם יבוטל אחד מהם, לא יצויר היותה אלוהית. ועיקרים מיוחדים פרטיים, אם יבוטל אחד מהם, טיפול הדת ההיא, אף על פי שלא טיפל, לא טיפול הדת האלוהית בכללה. זאת אומרת, יש פה בעצם, הוא חוזר על זה שוב ושוב, שבעצם כשהוא מדבר על עיקרים, הוא מדבר על עיקרים כלליים לדת אלוהית, וחוץ מזה יש גם עיקרים פרטיים לדת משה, שהיא אחת מהדתות האלוהיות. אז זה אומר, ברור שברגע שהיא אחת מהדתות האלוהיות, אז העיקרים שלה עצמם מורכבים משני סוגים. סוג אחד זה מה שדרוש לדת אלוהית בכלל, והסוג השני זה מה שמגדיר את דת משה בפרט. אבל לאו דווקא דת אלוהית, יכולה להיות אולי עוד דת אלוהית או משהו כזה. וחוץ מזה הוא אומר, באמת צריך לבדוק את זה גופה. האם יכולה להיות עוד דת אלוהית? האם דת אלוהית חייבת להיות רק אחת? האם כשיש יותר הן יכולות גם להיות סימולטניות? כמה דתות אלוהיות? או שזה מתפתח, חושבו כמו הנצרות למשל. אז הנצרות לכאורה חושבת שיש כמה דתות אלוהיות, כי יש את הדת היהודית ואחרי זה באה הדת הנוצרית. אבל מבחינתם הדת הנוצרית החליפה את הדת היהודית. זאת אומרת, סימולטנית אין יותר מדת דת אלוהית אחת, אלא שזה תהליך מתפתח. בהתחלה יש את הדת היהודית, ואז מגיעה הדת הנוצרית. אז לכן הוא אומר שצריך לבדוק האם יכולים להיות כמה דתות, והאם זה צריך להיות סימולטן, יכול להיות גם סימולטנית כמה דתות, או שזה יכול להתפתח, וכן הלאה. והוא גם אומר, או מעיר עוד הערה, זה בדיוק היום מישהו שאל אותי על זה באתר, שחכמים כמעט לא עסקו בבירור העיקרים, וגם מי שכבר עסק בזה לא מספיק באר למה הוא ראה בזה עיקרים, ולמה הוא רואה בזה, א', למה הוא רואה בזה עיקרים יסודיים, וב', למה זה מייחד, נגיד, דת משה מדתות אחרות וכו'. אז זה ההקדמה הכללית שלו. ואז הוא אומר, לפי שראיתי אני הצעיר, יוסף אלבו, יושב פה בשוריה, אשר הנעני, הנה, המניע הראשון, גודל מעלת זה הדרוש, דרוש הכוונה, העיסוק בעיקרים, ואת עיקר תפארת גולתו ורוב הבלבול והמבוכה, אשר נפל למעיינים בו, ושכולם צללו במים אדירים ולא העלו בידם דבר שראוי לשום לב עליו, כי בערו העיקרים, לפי העומד העולה על הרוח בתחילת המחשבה, מעין פנות, אל מה שראוי לחקור עליו כדי שיתברר הדרוש על אמיתתו. זאת אומרת, אין מקור שבו אתה יכול לגשת אליו ולבדוק מה זה עיקר ומה תוכנם של העיקרים, מה מייחד אותם וכדומה. נתתי את ליבי לחקור על העיקרים הכוללים לדת האלוהית חקירה מספקת. שימו לב, לא הדת משה, הדת האלוהית, באשר היא. וחיברתי הספר הזה וקראתי שמו ספר העיקרים, לפי שהוא חוקר על עיקרי הדתות בכלל. ובפרט על עיקרי הדת האלוהית, ואם הדת האלוהית ראוי שתהיה אחת או רבות, ואם הן רבות, במה יתחלפו האחת מן האחרת, ואחר יחקור על עיקרי תורת משה, שהכל מאמינים בה שהיא אלוהית. את כולם מסכימים שהיא אלוהית, לא כולם מסכימים שהיא נכונה. יכול להיות שיש דתות אלוהיות אחרות. ויבאר שיש בה עיקרים כוללים מאשר היא אלוהית, ועיקרים מיוחדים מאשר היא פרטית. כן? ויבאר שיש לה עיקרים הכוללים עיקרים אחרים פרטיים יקראו שורשים, לפי שהם נכנסים תחת הכוללים ומסתעפים מהם, ובסילוק הכוללים יסתלקו הפרטיים. קיצור, זה בעצם סוג הדברים שדיברנו עליהם בהתחלת הסדרה, ואמרתי שכשאנחנו רוצים למנות עיקרים, אנחנו א' צריכים לבדוק אם הם נכונים, ב' אנחנו צריכים לבדוק האם הם באמת עיקרים, האם הם יסודות שבלעדיהם המבנה לא עומד. ג' צריך לבדוק האם כולם נחוצים, אולי יש כפילויות, אולי אחד הוא פרט בתוך השני, וכן הלאה, קצת כמו מניין המצוות, השוויתי את זה למניין המצוות וכדומה.
הרב,
כן?
אני קצת יוצא שאלה יותר כללית, אם זה באמת כל כך יסודי וחשוב שיהיו עיקרים, למה זה לא משהו שנמצא איפשהו בתורה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כן טרח להביא לנו את עשר הדיברות, מה? כן.
הוא שואל שאלה רחבה יותר, הוא אומר שבכלל, וזה לא רק בתורה, בכלל אנשים לא עסקו בזה. וגם מי שעסק בזה לא עשה את זה בצורה מאוד שיטתית. עכשיו, ראינו ברמב״ם, שלפחות מבחינתו, אני חושב שכמעט כל העיקרים, יש להם מקור בתורה. זה כן מופיע בתורה. לא מופיע עם כותרת, זה עיקר אמונה, אבל יש מקורות מהתורה שמהם אפשר להוציא
נכון,
את
העקרונות האלה. אני אומר, אפילו המושג הזה, עיקר אמונה, הוא לא מוזכר.
זה עניין אנליטי של הלומד, אבל התורה בדיוק. כן אומרת במה אתה צריך להאמין. אתה יכול לסדר את זה אחר כך באיזשהו מבנה סיסטמטי ומסודר, ולהגדיר עיקרים ושורשים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה כבר מיון שאותו אתה עושה. אבל המקור לעצם הדברים האלה, אפשר למצוא אותו בתורה, לפחות
כן,
ככה.
אבל זה, לפי הרמב״ם זה לא רק בנייה סיסטמטית ושל למידה, זה כאילו, כביכול אם אתה לא מאמין בעיקרים האלה, אז כל התורה שלך וכל ההלכות וכל כל מה שאתה עושה לא שווה כלום.
לא, ברור,
זה ממש היסוד
הסידור
של
הוא
הכל.
סידור מהותי, זה לא סתם סידור. הסידור הוא נובע מזה שיש דברים מסוימים שמחזיקים את המבנה. זאת אומרת שאם אתה נוטש אותם, המבנה נופל. לכן הם נקראים עיקרים.
כן.
בסדר, זה ברור. אבל עדיין, זה
אז
חלק
שוב.
מהעבודה האנליטית של הלומד. זה לא שהתורה כותבת את זה, שזה עיקר ובלי זה אין כלום. אלא אתה יכול להבין מתוך תוכן הדברים שזה ככה.
כן, אז השאלה שלי מאוד כללית, כאילו אני אומר, אם באמת יש בכלל יסודות ועיקרים כאלה שבלעדיהם כל התורה לא שווה כלום, למה העניין הזה בכלל של עיקר לא מוזכר בכלל בתורה?
אני לא יודע,
כאילו
אבל אני לא רואה סיבה למה שזה כן יוזכר. ברור לכל בר דעת, למשל, שקיומו
לפי
של
הרמב״ם זה
אלוקים.
מאוד יסודי, זה אפילו לפני ההלכות.
אז מה? זה מאוד יסודי, אז מה? יש גם הלכות מאוד יסודיות שלא כתובות בתורה.
אז
אנחנו
כביכול
לומדים
הקדוש
את זה
ברוך הוא נותן לנו הלכות, והוא יוצא מנקודת הנחה שאנחנו נבין בעצמנו שיש יסודות שהם באים לפני.
לא, אני אומר, גם ההלכות לא מנויות שם כל ההלכות החשובות.
לא, ברור שלא, אבל אם כן נמנע משהו, זה הלכות בתורה, זאת אומרת.
לא, זה לא נכון. בתורה יש גם, כמו שראינו ברמב״ם, יש גם מקור לעיקרים, לא רק להלכות. הכמיון, מה עיקר ומה לא עיקר, ומי זה תרי"ג מצוות, ומי זה פרטים שנכללים בתרי"ג מצוות וכולי, זה מיון שאותו אנחנו עושים. זה נכון גם בהלכות וגם בעיקרים.
זאת אומרת, הרב אומר שבעצם יש כמה סוגי ציוויים בתורה, והרמב״ם לוקח חלק מהם לא כהלכה, אלא כיסוד, למרות
לא,
שזה ציווי.
הדברים האחרים הם לא בהכרח ציוויים, הדברים האחרים מלמדים אותנו שכך נכון. אנחנו מבינים שמי שלא מקבל את זה, כל הבניין נפל, ולכן מגדירים אותו ככופר בעיקר. אבל התורה לא, אני לא חושב שהיא רואה את הדברים האלה בהכרח כציוויים. אין בשום מקום ציווי להאמין בשכר ועונש. איפה בתורה כתוב ציווי להאמין בשכר ועונש? יש, אפשר למצוא בתורה, אם הרמב״ם צודק, ודיברנו על זה לא מעט, אבל אפשר למצוא בתורה מקור לזה שיש שכר ועונש. אז זה לא איזה מצווה שמחליטים, לא, זאת לא מצווה, זה עיקר. לא, זה לא מופיע כמצווה.
כן.
בהמשך לשאלה הזאת, רציתי לדעת, אוקיי, דיברנו על התורה, אבל איך זה שכל הנושא הזה באיזושהי צורה לא נמצא באיזשהו דיון בין התנאים, בין האמוראים, איזה שישה כלבטרי... מה?
זה מה שהוא העיר למעלה, זה הצד הקשה לחקור בעניין הזה, כי באמת לא עסקו בזה כל כך, ומי שעסק יש מחלוקות, ודי ברור שהעסק הזה הוא לא באמת בנוי כמו שצריך, אין לנו מסורת יציבה על העניין הזה. גם בהלכות יש מחלוקות, אבל שם יש איזושהי מסגרת שבתוכה הדיון מתנהל. זאת אומרת, יש מקום לפרשנויות שונות של אנשים שונים, אבל המסגרת היא מסגרת ברורה. אז זה מחזיר אותנו לדברים שדיברתי עליהם בהקדמה, כי אני באמת חושב שבאמת אני בספק רב עד כמה אפשר להגדיר אמונות מן הסוג הזה כאיזה שהם עיקרים מחייבים, או אמונות בכלל כעיקרים מחייבים, ולכן אני, כל המפעל הזה של עיקרי אמונה וכולי, אני בכלל לא בטוח שיש לו מקום. והעובדה היא שזה מה שהוא אומר, שיש מחלוקות וכולי, העובדה היא שמחשבת ישראל זה בעצם איזשהו סוג של תחום שהוא פועל אחרת מההלכה. קודם כל עובדתית, גם מי שכן עוסק במחשבת ישראל, זה פועל אחרת מההלכה. ההלכה ביסודה, אבל זה דיברתי בסדרות אחרות, במקומות אחרים, ההלכה ביסודה זה מפעל פרשני. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו בתורה, או בתורה שבעל פה, לא משנה כמה יסודות, ומשם והלאה אנחנו מפרשים את זה, דור אחרי דור, תנאים והמוראים וגאונים וראשונים ואחרונים, כל אחד על גבי השני, מפרשים ומפרשים, אבל בבסיס זה מהלך פרשני. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר מוציאים עוד ועוד מסקנות ומשכללים ובונים את המבנה בצורה יותר סיסטמטית ומסודרת, לפעמים אולי זה לא משכנע, כן משכנע, אני לא נכנס כרגע לשאלה עד כמה זה מדויק וחד משמעי, אבל המפעל ביסודו הוא מפעל פרשני. לעומת זאת, ספרי מחשבת ישראל, ספרי הגות, הם לא נוצרים בדרך של פרשנות. מי שיגיד לי שהמהר"ל או הרב קוק, או לא יודע מה, ספרי חסידות, הם ספרים שבעצם מפרשים מקורות קודמים, הוא מרמה או את עצמי או את עצמו, או אותי או את עצמו. זה ודאי זה לא נכון. הגות זה יצירה של ההוגה. זה לא פרשנות לדברים קודמים. עכשיו אתה כמובן לוקח כאילוסטרציה, אתה יכול לקחת כמדרשי חז"ל, אתה יכול לקחת פה רמב״ם, שם מהר"ל וכולי, אבל התחושה המאוד ברורה היא שאתה לא פועל פה במהות פרשני. זה לא, זה מאוד יצירתי, לא פרשני. עכשיו עוד פעם, ההבחנה היא לא חדה לגמרי. ברור שגם בפרשנות יש מימד יצירתי, ועובדה שאנשים שונים מפרשים דברים שונים אחרת. אבל אם תשאל אותם מה הם עושים, כל אחד מהם יגיד לך, אני מפרש. כשאתה, לא יודע מה, שואל את הקצות, את רבי עקיבא איגר, את הנתיבות, את כל גדולי האחרונים, שהם חולקים נגיד על פירוש של רמב״ם כלשהו, את שואל את הראשונים שחולקים על פירוש של גמרא, כל אחד מהם יגיד, ככה אני מפרש את הגמרא, ככה אני מפרש את הרמב״ם, ככה אני מפרש את השולחן ערוך, ככה אני, כן, כל אחד מהם בעצם מפרש את קודמיו, חולק עליהם, לא משנה, אז הוא מפרש את קודמי קודמיו, וחולק על קודמיו, או על עמיתיו, וכן הלאה. אבל בבסיס, המוד הוא מוד פרשני. אנחנו בסופו של דבר לא ממציאים שום דבר. אנחנו עושים פרשנות לחומר שהגיע לפנינו, לפעמים פרשנות מאוד יצירתית, לפעמים פרשנות מאוד מרחיקת לכת, אבל ההתכוונות הנפשית היא התכוונות פרשנית. אנחנו בעצם במוד פרשני. לעומת זאת, בתחום המחשבה, המוד הוא לא פרשני. אנחנו יוצרים מבנה מחשבתי, כמו שנראה לנו. מאיפה המקורות? אז דיברתי על זה. סברות, קצת מקורות השראה מחז"ל, מהרמב"ם, מחכמים כאלה או אחרים, אבל בבסיס, בשורש, כל הוגה יצר הגות משלו, הוא משתמש בשפה משלו, מערכת עקרונות משלו, ולכן קשה מאוד להתייחס לספרות מחשבתית כספרות פרשנית. אלא אנשים הוגים, הם יוצרים הגויות כאלה ואחרות, ולכן במידה מסוימת זה תהליך שבונה את עצמו. זה מצד אחד מתחיל בזה שאין לנו באמת איזושהי מסורת מסודרת, כל מי אדם צריך ליצור הגות משלו, ולא כפרשנות להגויות קודמות. הוגים שונים לאורך ההיסטוריה לא יוצרים את הגותם כפרשנות להוגים קודמים. הוא פשוט לא כך זה עובד. וממילא, גם התוצאה היא שאין מסורת מסודרת. ולכן גם, אפילו אם היית רוצה לעשות את זה בדרך של פרשנות, אתה לא באמת יכול. אתה יכול לנסות לפרש את הרמב״ם, אבל הרמב״ם עצמו ימציא. אז מה זה עוזר שאתה מפרש אותו? בהלכה, אני טוען שהרמב״ם פרש את הגמרא, אז אני מפרש את הרמב״ם, ודרכו אני מוצא פרשנות לגמרא. במחשבה, אתה יכול או לפרש את ההוגה, אבל ההגות שלו זה בעצם הוא ימציא, או ליצור הגות בעצמך. אבל בסופו של דבר, המוד הוא מאוד יצירתי ולא מאוד פרשני. ולכן אני חושב שיש רתיעה של לא מעט חכמים מלעסוק בזה בכלל, כי אין פה באמת תחושה שאתה קיבלת משהו מסיני ואתה בסך הכל מנסה להבין מה קיבלת. לא. אתה יוצר הגות משלך. ולכן פחות עוסקים בזה. כי זה פחות נותנים אמון בדבר הזה. כן, זה מזכיר לי לקראת סוף הדוקטורט שלי. אז ישבתי, היו לי שני מנחים בשלב מסוים. אז ישבתי עם שניהם ואמרתי להם, תשמעו, האמת, גידלתי פרה רצינית, עשיתי שם, חקרתי איזושהי מערכת של כלים מתמטיים, לא משנה ששאובים מתחום אחד, לנסות ליישם אותם בתחום אחר. אבל אין לי אמון בתוצר. אומרת, אני מרגיש שזה לא, זה לא, לא, לא תופס את השור בקרנף. זאת אומרת, זה לא באמת, זה מפספס. ההנחות שאותן הכנסתי בתוך המהלך הזה בעצם מכניסות כל כך הרבה מימד ממני, כך שהכלים האלה בעצם לא באמת מקדמים אותי. ואיכשהו, כן, שחטתי את הפרה אחרי שגידלתי אותה, הם ככה פקחו אליי זוג עיניים, אמרו לי, מה, השקעת בזה שנה, שנתיים, לא יודע כמה, גידלת את הדבר הזה, אתה לא מתכוון לעשות איתו שום דבר. אבל איכשהו התחושה הייתה שאין לי בזה אמון, זה אני, זה לא הפיזיקה. זאת אומרת, הכנסתי שם כל מיני הנחות, שאו שהן נכונות או שלא, אבל מה זה יעזור לעשות בהם שימוש ולהגיע לכל מיני תוצאות? אני אקבל את מה שאני חושב, לא את מה שהטבע, איך שהטבע מתנהג. אז סתם נזכרתי בזה עכשיו כאנקדוטה, כן? שזה בעצם, אני חושב, הרתיעה שאותה חשים הרבה מהתחום הזה של מחשבת ישראל. אז מנסים לייצר מין כאלה גדולי מחשבה, כן, בישיבות הקו למיניהם, זה מאוד בולט, אבל בכלל בישיבות של הציונות הדתית, נדמה לי שזה הרבה יותר בולט, שמנסים לייצר גם את תחום המחשבה כאיזשהו תחום סיסטמטי, שיש עליו מסורת, שיש ראשונים ואחרונים, שאתה בודק את עמדותיהם, אתה מציב מחלוקות, אתה יוצר סוגיות, לא משכנע. זאת אומרת, זה לא באמת עובד. ולא בכדי, בישיבות החרדיות לא עוסקים בזה, ועוד פעם, אנשים חושבים שלא עוסקים בזה בגלל שהם מפחדים מלהגיע לכפירה ולאפיקורסות. אולי זה חלק מהעניין, אבל אני לא חושב שזה שורש העניין. שורש העניין הוא חוסר אמון בתחום הזה. אין אמון בתחום הזה, להבדיל מהתחום ההלכתי והעיוני, כן, העיון התלמודי. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז אומר, ויבהר שהעיקרים הכוללים התורה האלוהית, בוא, שהם גימל, שלושה, שהם מציאות השם ותורה מן השמיים ושכר ועונש. זה בעצם שלושת, בעל העיקרים טוען שיש שלושה עיקרים, ולא 13 של הרמב״ם, זה מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש. ובעבור זה חילקנו הספר הזה לארבעה מאמרים, הראשון לחקור מן העיקרים בכלל כמה הם ואילו הם, והשני לחקור מן העיקר הראשון שהוא מציאות השם והשורשים הנתלים בו, והשלישי לחקור מן העיקר השני שהוא תורה מן השמיים והדברים הנתלים בו, והרביעי לחקור מן העיקר השלישי שהוא השכר ועונש והשורשים המסתעפים ממנו והדברים הנתלים בו.
הרב, היסטורית הוא הגיע אחרי הרמב״ם?
כן, הוא מאוחר לרמב״ם, ברור, הוא מתייחס לרמב״ם. והוא אומר, והיה הדרוש הזה, שהוא ידיעת עיקר הדתות, דבר גדול הערך יותר מאוד, לפי שכל שלמות האנשים שהם בעלי דתות, והיו כל האנשים בעלי דת, אפילו שהם בעלי דתות מתחלפות, הוא מבואר שראוי שנשתדל לחקור בזה בכל מאמצי כוחנו, כפי האפשרות והיכולת וכפי מה שיסבול טבע העניין, כן? ואני מאמין במשהו, ולכן אני חי את כל חיי לאור האמונה הזאת, בלי שבררתי מה האמונה הזאת בכלל אומרת. זה לא יכול להיות, הרי זה הבסיס לכל. בכל אופן, זאת בעצם הטענה שלו, הוא מתפלל לשם שייתן לו את היכולת לעשות את זה, את השכל לעשות את זה, וכדומה. אני רוצה לעמוד פה על נקודה שעולה פה, איכשהו בדרך אגב, בהמשך היא עולה שוב ושוב, הוא בעצם מדבר על עיקרי הדת האלוהית בכלל, ועיקרי תורת משה, דת משה בפרט. שעיקרי דת משה כוללים בתוכם גם את עיקרי הדת האלוהית, שהיא כללית לכל הדתות האלוהיות, ובפרט לדת משה, ואת העיקרים הפרטיים של דת משה, שמייחדים דווקא אותה ולא את הדתות האחרות. זה מעורר את השאלה, האם יש פה רק חלוקה מתודולוגית? בסוף בסוף רק יש רק דת משה, כל השאר זה שטויות. רק בעיקרים של דת משה אפשר להבחין בשתי תת קבוצות. יש עיקרים לעצם היותה דת אלוהית, אפילו אם היא לא הייתה דת משה. ויש עיקרים שהם ספציפיים לדת משה. אבל אין להסיק, אם זה רק עניין מתודולוגי, אז אין להסיק מכאן שיש גם דתות תקפות אחרות, חוץ מדתות דת משה. זו רק חלוקה מתודולוגית. זאת אומרת, יש עיקרים שמגדירים את היותך בכלל מאמין באלוהים, ויש עיקרים שהם ספציפיים לאמונה שקיבלנו מדת משה. אבל בסוף בסוף אין דתות אחרות, יש רק דת משה. הרוח שנושבת מכל דבריו היא לא כזאת. גם בהמשך, לא רק פה. ואת איכשהו נראה שהוא מבין שכל הדתות יש להם ערך, זה צורות שונות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כולל הנצרות והאסלאם והכל, כל זה כבר היה קיים בזמנו, כמובן. ומבחינתו יש הרבה דתות אלוהיות. ודת משה היא אחת מהן. כמובן צריך לבדוק מה היחס, עד מה כולן אמיתיות, אין יתרון לדת משה מול דתות אחרות, זאת שאלה מעניינת בפני עצמה. אבל עצם החלוקה שלו בעצם אומרת שיש עצם בסיסי להיות מאמין בדת אלוהית, ובתוך זה כמובן בדת משה. אבל זה בנוי משני שלבים שלכל אחד מהם יש ערך, נגיד נוצרים ומוסלמים, זה גם עבודת השם, זה גם סוג של דבר בעל ערך, אולי לא שלם. אבל עדיין יש לי תשתית בסיסית, שעל גביה אפשר לבנות עוד את הקומה שלנו, קומה ספציפית.
יש להם ערך בגלל שזה דת מונותאיסטית כביכול?
כן, אני חושב שמה שהוא קורא דתות אלוהיות, הכוונה דתות מונותאיסטיות, אם אני מבין נכון.
כן, הוא לא מתייחס לעובדי עבודה זרה או משהו.
אני לא חושב, לא, נדמה לי שלא, אני לא זוכר כרגע, אבל נדמה לי שלא. זאת אומרת, הוא אומר שאין בימינו מישהו שאין לו דת. אז עוד פעם, הסביבה שהוא הכיר כנראה לא היה שם שום דבר חוץ ממוסלמים ונוצרים. לכן אני לא יודע אם זה אומר משהו, כי בעולם ודאי שהיו עוד אחרים. באפריקה, בסין, בכל מיני מקומות כאלה, ודאי שיש עוד אחרים. אבל מה שהוא הכיר, זה דתות מונותאיסטיות, כך אני חושב לפחות. בכל אופן, למה אני מעיר על זה? כי לא פעם, אני חושב שגם דיברתי על זה מתישהו בעבר, אבל לא פעם עולה שאלה של, תראה, אתה נולדת יהודי, אתה משוכנע כמובן שזו הדת הנכונה וכל האחרים טועים וירשו גיהינום וכדומה. הבחור שנולד בכפר פולני או איטלקי או אני לא יודע מה, קתולי, אז הוא משוכנע בדיוק ההפך. זאת אומרת, הוא משוכנע שהנצרות זה הדת הנכונה וכל השאר זה שטויות וירשו גיהינום וכדומה. וכנ"ל המוסלמי וכל הגוונים השונים של אסלאם, נצרות ויהדות. אז בסופו של דבר, איך אתה יכול להתייחס ברצינות לתפיסת עולם שהיא בסך הכל ביטוי של תבנית נוף לא מולדת שלך? פשוט כך נולדת. אז באיזה מובן אתה יכול באמת להתייחס לדבר הזה כאמת ולדברים אחרים כשקרים? או במילים אחרות, איך תסביר את העובדה הסטטיסטית המפתיעה שאנשים מאמינים בדרך כלל בדת שלתוכה הם נולדו? יש קורלציה מאוד גבוהה, זה לא תמיד נכון, אבל יש קורלציה מאוד גבוהה בין הדת שיש לבן אדם כלשהו לבין הדת של בית הוריו, ששם הוא נולד. עכשיו, אם באמת הבחינה היא בחינה עניינית ובלתי תלויה, הייתי מצפה, בסדר, חילוקי דעות תמיד ישנם, אבל הייתי מצפה שיהיו חילוקי דעות בין אלו שנולדו בבית יהודי, בבית נוצרי, בבית מוסלמי, ובכל מקום זה יתפלג, כמו שזה אמור להתפלג, אותו דבר. זאת אומרת, לא אמור להיות השפעה לבית שבו נולדת. ולכן, מתעוררת שאלה, זה תמיד כן השאלה של, כמו peer disagreement, כן, מחלוקת עמיתים. סוגיה בפילוסופיה. אם יש מחלוקת בין שני פילוסופים, איך אתה יכול להתייחס ברצינות לעמדתו של אחד מהם, כאילו זה נכון. גם השני משוכנע שהוא צודק, וגם אתה משוכנע שאתה צודק. אתה לא יותר חכם ממנו ולא הוא יותר חכם ממך. אז באיזה מובן אתה יכול להתייחס לעמדה שלך ברצינות? למה? כי אתה חושב שאתה צודק? ברור, גם הוא חושב שהוא צודק. כי בדקת, ברור, גם הוא בדק. זאת אומרת, אז ברור שאתה בדקת וזה מה שיצא לך, אבל גם הוא בדק וזה מה שיצא לו. כשאתה מסתכל על זה מכיסאו של מזכ"ל האו"ם, אתה בהחלט יכול לשאול את עצמך מה שוות כל הבדיקות שאנחנו עושים. בסוף בסוף האדם הוא תבנית נוף מולדתו. והשאלה הזאת היא באמת שאלה לא פשוטה. עכשיו, יש תשובות שהצעתי לשאלה הזאת. אני חושב שמעט מאוד אנשים בודקים ברצינות אלטרנטיבות שהם לא נולדו לתוכן. הרבה מהם אפילו חושבים שאסור לעשות דבר כזה. דתות שונות אוסרות הרבה פעמים לבדוק דתות אחרות. ייבדלו לטובה, איך קוראים להם? האמיש. כן, האמיש באמריקה. שזה, יש שם תופעה מרתקת, אתם מכירים את זה? שנדמה לי שבחור שבגיל 17 או משהו כזה, מקבל חופש של שנה, או שנתיים, נדמה לי שנה, ללכת לחיות, לעזוב את כפרי האמיש שלהם, ללכת לחיות בעיר הגדולה, לעשות מה שבא לו, להסתובב עם אנשים שבא לו, ואחרי שנה שיחליט אם נראה לו והוא חוזר להיות האמיש, או שהוא נשאר בעיר ועוזב הכל וחי בצורה שהוא בחר. מתברר שכנראה הרוב חוזרים אחרי אותה שנה, יש לזה כל מיני סיבות, לא משנה. אבל זה יפה, המוכנות הזאת לתת לבן אדם את החופש לבחור. זאת אומרת, להבין שזה שגדלת במקום מסוים, לא אמור להכתיב את הבחירות שלך. בוא תנסה לבדוק את זה בצורה בלתי תלויה, לא משוחדת, ואז תחליט אם אתה מקבל את זה או לא מקבל את זה. אבל ברוב הדתות זה לא ככה. מתייחסים בצורה מאוד לא אוהדת לרעיון הזה של בוא תבדוק אותי. ולכן מתעורר חשש גדול או פיקפוק גדול לגבי עד כמה שווה הבדיקה שאנחנו עושים. אז אני אומר עוד פעם, רוב האנשים בכלל לא עושים בדיקות. אבל גם אם אני כן עושה בדיקה, ברור שאני עושה את הבדיקה בכלים שלי. יש גם נוצרים שעשו בדיקות, נכון שזה מיעוט קטן, כמו שאצל היהודים זה מיעוט קטן, אבל יש אנשים שעשו בדיקות והם הגיעו למסקנות שלהם. אז גם אחרי שאתה עושה בדיקות, מי אמר שהבדיקות עצמן הן לא תוצאה של נוף מולדתך? ולכן בסוף בסוף אתה לא יכול לצאת מזה, אתה נשאר באיזושהי צורה קלו בתוך המונדה שלך או הנרטיב שלך, אם תרצו בשפה פוסט מודרנית או משהו כזה, וזה באמת מעורר שאלה לא פשוטה.
הרב, אבל כל אלה שחוזרים בשאלה זה גם סוג של נטישה.
נכון.
זה שאני לא עובר לדת אחרת לא אומר שאני לא בדקתי.
אז אמרתי, הזכרתי את זה קודם, שזה לא תמיד נשמר. אבל יש קורלציה גבוהה.
כן.
זה לא המספר הדתיים והחילוניים לא מתפלג אותו דבר בין אלה שנולדו בבית דתי לאלה שנולדו בבית חילוני. למרות התופעות של חזרה בתשובה וחזרה בשאלה. את הקורלציה היא קורלציה מובהקת. זה לא, אי אפשר להתכחש לה. זה לא אחד. אבל זה, לא יודע, 0.8, אם נהיה שמרני. אוקיי? אז לכן, ובטח לא דת אחרת. זה
בדיוק,
בכלל,
כן, יש הרבה
בכלל
יותר,
כאילו לא קורה.
יש הרבה יותר אנשים שנוטשים את הדת שלהם, לא משנה איזה דת זו, מאשר אנשים שעוברים בין דת לדת.
לא חשוב, מה זה משנה?
לא, כי אני אומר, גם בן אדם נוצרי נגיד, הוא לא יגיד אולי האמת אצל היהודים, אני אבדוק אצל היהודים, ואז אם כן אני אתגייר. יש הרבה
אמרתי.
יותר סיכוי שהוא יעזוב את, פשוט יעזוב את הדת שלו.
לכן אמרתי, גם
כן.
החוזרים בתשובה וגם החוזרים בשאלה, עושים החלפות בין חילונים לדתיים מאותה דת.
בדיוק.
אבל לא עוברים לדת אחרת. חילוני שחוזר בתשובה לא מתנצר. יהודי שחוזר יוצא בשאלה, גם כן לא מתנצר בדרך כלל. לא יוצא בשאלה. זה כבר מקס ובר עמד על זה, כן? שגם החילוניות צבועה בצבעים דתיים. זאת החילוניות הפרוטסטנטית, זאת חילוניות של, שהיא פרוטסטנטיות שעברה סקולריזציה. עברה חילון. ויש חילוניות קתולית וחילוניות יהודית וחילוניות מוסלמית וחילוניות כל מיני. אבל גם החילוניות הזאת שונה מהחילוניות ההיא.
כן, יש
חילונים
יהודים של
יהודים
כיפור.
וחילונים קתולים וחילונים פרוטסטנטים וחילונים הם לא, זה כמו הבית כנסת שאליו אני לא הולך, זה רק בית כנסת אורתודוקסי, אומר החילוני. כן? אני בשום אופן לא אלך, כן, לבית כנסת רפורמי. אני חילוני אורתודוקסי. אני, הבית כנסת שלה ואני לא הולך, זה רק בית כנסת אורתודוקסי. זה, יש לי חבר שרצה להקים בירוחם בית ספר, בית כנסת קונסרבטיבי. הוא אומר, תשמע, הרי רוב האנשים שם הם מסורתיים. מסורתיים הם בסך הכל קונסרבטיביים. פחות מקונסרבטיביים כמובן, אבל בטח לא אורתודוקסים. אז הוא לא הצליח. הוא לא מצא 10 מסורתיים שיבואו לבית כנסת קונסרבטיבי. למה לא? כי הבית כנסת שאליו הם לא הולכים, אם כי הם דווקא, הרבה מהם כן הולכים, אבל ברמה המטאפורית, הבית כנסת שאליו הם לא הולכים, זה רק בית כנסת אורתודוקסי. זאת אומרת, הם חילוניים של האורתודוקסיה, הם לא חילוניים של הקונסרבטיביות. אוקיי? אז זה תופעה ידועה. בכל מקרה, אבל לענייננו, אני אומר...
יריה, נכון לומר שהבעיה פה זה לא רק שאנשים לא בדקו אופציות אחרות, אלא שהם באמת לא יכולים לבדוק אופציות אחרות. כי כדי לבדוק אופציה, אתה צריך מאוד מאוד לכבד אותה, לבוא עם איזשהו רק כבוד לנושא.
לא, בסדר, אני מקבל את זה.
בלתי אפשרי, זה ממש בלתי אפשרי.
לא יודע אם זה בלתי אפשרי, אבל זה קשה, נכון? מסכים. ברור, יש לזה הרבה סיבות, למה לא בודקים דתות אחרות. חלקן יותר מוצדקות, חלקן פחות, אבל העובדה היא שלא בודקים. וכיוון שכך, אז קשה מאוד להתייחס ברצינות למסקנות שעליהן אני מגיע שהיהדות היא הדת הכי נכונה, או שהנצרות, או שהאסלאם, או מה שלא יהיה. ובעניין הזה, אז כמובן, קודם כל, נדרש ממך כן לבדוק. תעשה את מה שאתה יכול, מה שיכול שאתה פספסת, יכול שאתה קלו בתוך מערכת הנחות שלך, הכל יכול להיות. אבל לפחות תעשה את מה שאתה כן יכול. תבדוק עד כמה שידך מגע. זה א'. ב', מה שאני רוצה לטעון, זה שההבדל בין הדתות, לפחות בין הדתות, נעזוב כרגע את החילוניות בצד, אבל בטח נגיד בין הדתות המונותאיסטיות לפחות, ההבדל יכול להיות, או האקסקלוסיביות יכול להיות שהיא רק הנחה שיצרו אותה לטובת הביטחון העצמי של המאמינים. זאת אומרת, זה שהיהודים חושבים שהם צודקים והנוצרים ירשו גיהינום, או המוסלמים ירשו גיהינום, זה שיח שנוצר בשביל לבנות את הביטחון העצמי, את הדבקות של היהודים בדרכם. אבל זה לא אמיתי. בסוף בסוף, כאשר יבוא נוצרי אדוק, ירא שמיים, שעשה בדיוק את מה שאמרו לו, את מצוות דתו, כמו שצריך, יגיע לבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא לא ישלח אותו, להיות, לתגן אותו בגיהינום, על זה שהוא עבד עבודה זרה. אני לא מאמין שזה יקרה. ולכן, בעצם, יכול להיות שאם, אפשר להגיד, הוא לא ישלח אותו כי הוא אנוס, כמובן, אפשר להגיד את זה גם. ואני רוצה לטעון טענה יותר חזקה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מצפה מאיתנו לעבוד אותו. איך בדיוק אנחנו עובדים אותו? יכול להיות שיש כמה דרכים שונות שכולן קבילות מבחינתו. זה לא אומר שיש הרבה אמיתות, אני לא גולש פה דווקא לפוסט מודרניות, כיוון שבהקשרים העובדתיים יש רק אמת אחת, אין כמה אמיתות בהקשרים עובדתיים. אבל בהקשרים פולחניים, בהקשרים של נורמות דתיות, מה, איך ראוי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יכול להיות בהחלט שאנשים שונים נדרשים לעבוד אותו בצורות שונות. כמו שכהנים יש להם תפקיד אחר מישראלים או מלוויים, אז יכול להיות שלנוצרים יש תפקיד אחר מאשר ליהודים או מוסלמים. והקדוש ברוך הוא מבחינתו, כל הדרכים האלה הם דרכים לגיטימיות, כל הדרכים מובילות לרומא, אם נדבר בשפת הימים האלה ממש, לפני העשן הלבן. אז כל הדרכים מובילות לאותו מקום, וזה שאנחנו מדברים באיזה שיח אקסקלוסיבי, כאילו שאנחנו צודקים וכל האחרים מדברים שטויות, זה שיח למטרות פנימיות, פשוט כדי לחזק את הביטחון של אנשים, כי לאנשים קשה לתפוס תמונת עולם מורכבת כזאת, או נקרא לה פלורליסטית כזאת, ובטח שיהיה קשה להם גם להתמסר לכיוון שלהם, אם בעצם זאת לא באמת האמת האחת והיחידה. ולכן לצרכים, לא יודע מה, של רתימת האנשים, של יצירת דבקות ומסירות של האנשים לדרך, אז נוצר שיח אקסקלוסיבי. אבל האמת היא שמבחינת הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שכל מאמיני הדתות למיניהם יעמדו לפניו בבית דין של מעלה, וכולם ישבו בגן עדן תחת כנפי השכינה, בדיוק באותה צורה. לא יודע.
אפשר להביא איזה אנקדוטה על בקצמיחה לרב?
כן.
אני שמעתי את הנכס של ליבוביץ, הוא סיפר שפעם שהדלאי למה הגיע לארץ, הוא פנה לסבא שלו ואמר, סבא, הדלאי למה הגיע לארץ, אולי תתאמץ איתו, היא לא את האמת. כלומר, אז ליבוביץ אמר לו, אין לי מה להגיד לו. למה אין לך מה להגיד לו? הוא אמר, כל מה שיש לי להגיד זה רק ליהודים.
כן, אבל אני חושב שאצל ליבוביץ' זה בא ממקום אחר, לדעתי. זה בא ממקום של פוזיטיביזם. זאת אומרת, דבר שאתה לא יכול להביא טיעון מנומק לטובתו, אין טעם לדבר עליו. על אודותיו.
אבל למשל, היחס של ליבוביץ' לבענון היה מאוד שלילי. הוא התנצר, הוא לא הסכים לחתום לשחרור שלו, או משהו לטובתו, כי הוא אמר שהוא אדם מתועב. למרות שהוא סך הכל יהודי שהתנצר, הוא ראה בזה דבר נורא. אבל אם הדלאי למה הוא לא...
אני חושב שמי שגדל בתוך עולם יהודי, כנראה שכן אפשר לטעון כלפיו טיעונים למה הוא צריך להיות יהודי, אני לא יודע. אבל אני אומר, אני לא בטוח שזה בא מהמקום הפלורליסטי שאני מדבר עליו קודם, כי אני למשל מבחינתי, אם יהודי יתנצר, דינו בדיוק כמו נוצרי. זאת אומרת, הוא יושב בבית דין של, הוא יושב תחת כנפי השכינה בעולם הבא יחד איתי. אם הוא באמת מאמין בזה, אין הבדל בינו לבין נוצרי. זה באמת מה שהוא מאמין, ככה הוא באמת חושב שצריך לעבוד את השם. מה הבעיה? זה מה שהוא עשה. הכל בסדר. זאת אומרת, אני בעניין הזה לא הייתי הולך לכיוון של ליבוביץ' שלך. אם אתה באמת מאמין בזה. טוב, אבל זה גם יופיע אצלנו פה בהמשך, אבל אני רק אומר שכשקוראים את ספר העיקרים, הרושם שמתעורר הוא מאוד כזה. זה הרבה פעמים הוא אפילו לא כותב את זה בצורה מפורשת, אבל... זאת הרוח שנושבת בתוך הדברים, הוא כל הזמן מדבר על דתות אלוהיות רבות, שאחת מהן זה דת משה. אבל יש דתות אלוהיות רבות, ויש להם עיקרים שמגדירים אותם, וכל מי שמקיים את העיקר, או מאמין בעיקרים האלה, הוא בעצם בן דת אלוהית, כאשר יש את דת משה, שיש לה עקרונות ייחודיים משלה. ושוב פעם אני אומר, עקרונית אפשר היה להגיד, שזאת רק חלוקה מתודולוגית. זאת אומרת, שיש עיקרים שהם עיקרים של דת אלוהית, ויש עיקרים של דת משה, אבל רק דת משה צודקת. רק במסגרת דת משה יש גם את העיקרים הכלליים וגם את העיקרים הפרטיים. אבל הרוח שנושבת ממנו לדעתי היא לא כזאת.
הרב, כשאתה מלא את האפשרות שהדרכים השונות כיכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כולן קבילות בשביל הנוצרים כך ובשביל המוסלמים כך ולנו כך, אתה מניח ש גם להם הייתה התגלות, או שהגיעו לדת הזאת?
אני לא, תראה, עובדתית, אין פלורליזם. או שהייתה התגלות או שלא. השאלה אבל האם כן או לא, זאת אומרת, מהי האמת בעניין הזה, אני לא יודע. הרב קוק, למשל, בין נבוכי הדור, כותב שאין שום מניעה לחשוב שחלק מהניסים שהנוצרים מדווחים עליהם באמת היו. את הקדוש ברוך הוא מתגלה גם אליהם, יש להם את הדרך שלהם לעבוד אותו, הוא מתגלה אליהם, מבחינת הרב קוק זה לא פלורליזם גמור, הוא כן רואה אותם כאיזושהי תשתית ראשונית, כמו שהרמב״ם רואה אותם, כתשתית ראשונית שעליה בעצם אם אתה רוצה להיות שלם יותר, אתה צריך להיות יהודי, אבל עדיין, כן, הוא לא שולל את, ה, את האפשרות שההתגלויות והניסים שהיו שם אכן היו. זה שאלה עובדתית, כאן אין מקום לפלורליזם, זאת אומרת שאפשר גם...
אבל מה המשמעות של הניסים שלהם? זה ישו שהלך על המים או שזה התגלות אלוקית? זה לא אותו דבר.
לא, לכן אני אומר, יכול להיות זה ויכול להיות זה, אני לא יודע. אבל עקרונית, אני לא חושב שאפשר לשלול את האפשרות שגם היו התגלויות, ניסים או מה שלא יהיה. כן?
אוקיי, אם מגדירים ניסים כדברים שהם מעל הטבע או משהו כזה, אז
כן.
גם המצרים במצרים ידעו לעשות כישופים שם.
אוקיי.
גם. אז אני אומר, בין התגלות לבין ניסים שאנשים עושים יש הבדל, כאילו
ברור
יש
שיש
תמיד...
הבדל, אני מדבר על שניהם. אני אומר גם התגלות וגם ניסים, לא אמרתי שזה אותו דבר. אני
מה,
רק אומר שגם התגלות
יכול להיות
וגם
שלנוצרים
ניסים,
הייתה
יכול להיות
התגלות
שגם...
כמו שלנו הייתה בהר סיני?
כן. למוחמד במערה או לישו, אני לא יודע איפה. כן, יכול להיות שהיה, אולי, לא יודע. כמו שהקדוש ברוך הוא התגלה לבלעם, יש נביאים של בני דתות אחרות שקיבלו את המסר שרלוונטי לאנשים שלהם. לא חושב שאפשר לשלול את זה על הסף, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. אני פחות, בדיוק בגלל מה שאמרתי קודם, אני פחות מתעניין בשאלה הזאת, גם אין לי דרך לבדוק אותה, אבל אני פחות מתעניין בשאלה הזאת, כי אני מבחינתי חושב שהדרך הזאת היא הדרך שאני נדרש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל בד בבד, ביחד עם זה, אני גם מאחורה רושם לעצמי הערת אזהרה, שאני בסך הכל גם נולדתי בתוך הדבר הזה. ולכן ההסתכלות הזאת, כאילו שלי זאת נראית הדרך הנכונה, זאת ההסתכלות שלי. אני חושב שזאת הדרך הנכונה, והיא יותר נכונה בדרכים אחרות. אבל בו בזמן אני גם זוכר שאני בעצמי, כשאני שופט את זה, אני שופט את זה מתוך נקודת מבט של מי שגדל בתוך זה. ולכן,
אבל
אני מתייחס
עצם
בעבר
זה,
מוגבל.
אבל עצם זה שהדתות האחרות הן רק שינוי של הדת שלנו,
אוקיי.
זה לא איזושהי התגלות שהתחילה מאפס, זה לקחו
המשך.
את הדת שלנו ועשו ברית חדשה, זאת
אוקיי.
אומרת, אז איך אפשר להגיד שהם גם יכולים להיות צודקים?
אבל לא, מה הבעיה?
כי הם לקחו משהו שקיים, שהקדוש ברוך הוא התגלה ונתן לעולם,
אגב, הוא התגלה עוד פעם
ומשנים את זה.
ויצר את הדת הנוצרית, מה הבעיה?
אז למה הוא צריך לשנות אבל?
לא יודע, כדי שכי הוא ראה שהיהדות זה דבר קטן, והוא רצה להפיץ את זה יותר בציבור, ככה רמב״ם כותב, רצה להפיץ את זה יותר בעולם, אז הוא יצר את הנצרות ואת האסלאם.
למה דת לא יכולה, למה הדת שלנו לא יכולה להיות
כי
מופצת
עובדה,
בכל
זה לא
העולם?
עבד, זה לא מתאים לכולם. כמו שלא כולם, כל היהודים הם כהנים, לא כל העולם הוא יהודים. זה אפילו בשיח האקסקלוסיבי אתה יכול להגיד. אפילו אם אתה חושב שהיהדות זה הדבר הנכון, כמו שהרמב״ם והרב קוק כנראה חשבו, עדיין את מה שאני אמרתי עכשיו הם אומרים. הם יכלו להגיד גם את הדבר הזה, אפילו בתוך השיח האקסקלוסיבי. אני רק הולך צעד אחד הלאה, ואני אומר, מי אמר בכלל שהשיח האקסקלוסיבי נכון? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התגלה לנוצרים ולמוסלמים, לא כי טוב, גם להם מגיע גם כן לנסוע במחלקה שנייה. לא, זה לא מחלקה שנייה. זאת המחלקה שלהם, ויש את המחלקה שלי, וכל אחד יתרכז במחלקה שלו, ומבחינת הקדוש ברוך הוא, כל אחד אמור לעבוד אותו כמו שהוא מבין, בצורה המיטבית שהוא מבין. אבל, ולכן אני אמור לדבוק בדרך שלי, והנוצרי אמור לדבוק בדרך שלו, ולקדם את ערכיו, ואני אקדם את ערכיי, הכל בסדר. אבל בסוף בסוף, במבט מלמעלה, הכל רצוי, נהר הנהר הוא פשטי.
אבל איך, אבל מה זאת אומרת כמו שהוא חושב לנכון? לגויים גם אצלנו יש חוקים של שבע מצוות בני נוח, אין משהו אחר מזה.
מה זה אין משהו אחר? בסדר.
זאת אומרת, אם הגוי הולך לפי השבע מצוות בני נוח, אז כן, אז אולי מגיע לו איזשהו עולם הבא, לא יודע מה יהיה שם. אבל לא עכשיו כל אחד עושה מה שבא לו ומשנה את הדת.
זה מה שבא לו, הדתות המונותאיסטיות לפחות, עקרונית הן מקבלות את שבע מצוות בני נוח. לא את השבע, את החלק המוסרי שבהם. נגיד איבר מן החי לאו דווקא, ועבודה זרה זה כבר שאלה קצת אצל הנוצרים אולי, אם כי אני מפקפק בזה מאוד. אבל באופן עקרוני כן, הן מקבלות את הגרעין הזה. אז עוד
הרב, אז, הרב, אתה חולק על הרב, אז מה שחזל אומרים שישו נידון בצוער ותחת וכל הדברים השליליים לגביו, אתה...
אני לא חולק על זה כי אני לא יודע מה הוא עשה ואני לא מכיר את הרקע. אז לכן אני לא מתווכח עם אף אחד שהיה שם ושמכיר את הרקע. אתם שומעים אותי? איכשהו הוא קפא. שומעים? שומעים אותי עכשיו?
עכשיו כן.
אוקיי, לא יודע מה קרה פה, נעלם לי ה... אוקיי, אני לא בדיוק יודע איפה עצרנו, אבל...
לי זה נצח, שאלתי אותך לגבי המבט של חז"ל, שהוא מאוד שלילי על
כן, אז
ישו.
אני אומר,
אז טוב.
אני לא יכול לחלוק על חז"ל בקשר לישו, קודם כל אני יכול לחלוק עליהם ברמה העקרונית, אני רק פשוט לא מספיק מכיר את המצב שם. אם באמת ישו היה רשע כי הוא עשה דברים שהם לא בסדר, אז בסדר, יכול להיות שזה נכון, אני לא יודע.
אני שומע, כן, עכשיו חזרת.
אבל אם לא, אבל אם לא, אז לא, אז כן, אז אני חולק עליהם. מי אמר שהוא נידון? יכול להיות שגם הם עצמם אולי לא חשבו ככה ואמרו את זה רק כחלק מיצירת השיח האקסקלוסיבי, אני לא יודע.
כן, כן, זה, כן, כן, אני לא שואל על זה, ברור שהם לא, הם לא רואים מה שקורה למעלה, הם קורה משהו, אבל כאילו הגישה שלהם
לא, אז אני אומר,
כל כך שלילית, כן.
אני מדבר על הגישה.
כן.
אני אומר, ברור, זה שלמעלה אף אחד לא יודע מה קורה למעלה, אבל גם ביחס לגישה שלהם, א', יכול להיות שהם טעו. ב', יכול להיות שכשהם מדברים על שיח אקסקלוסיבי, אז הם, גם הם מדברים בשפה אזוטרית. הם בעצם אומרים את זה כדי לחזק את הדבקות שלנו ביהדות, ואז אומרים, כל השאר זה צוער או תחת וכולי, אבל לא כטענה, כגישה אמיתית, אלא כגישה חינוכית. הם אומרים את זה, זה ב' וג', יכול להיות שהם גם צודקים, כי ישו היה לא בסדר. לא יודע בדיוק מה הוא עשה שם בתמימות, ומה הוא באמת האמין לעומת מה שהוא עשה. אם הוא עשה דבר שהוא באמת מאמין בו, אין שום סיבה לחשוב שהוא נידון למעלה בגיהינום או משהו כזה. אני לא רואה, לא נשמע לי סביר.
כן, כי הגישה שלך זה מבט המון, הרבה הרבה יותר אוניברסלי בעצם, כי אנחנו מסתכלים על הדבר שאנחנו 14 מיליון איש, הכל מסתובב מסביבנו, הכל תלוי בנו, הכל העולם, כל הכוס, כל הטבל כולו בשבילנו, אבל מה שאתה אומר באמת זה הרבה יותר רחב.
נכון, אני טוען שכל
הקדוש
השיח
ברוך הוא...
הזה שמעמיד אותנו במרכז וכל העולם יושב עלינו, הוא שיח אקסקלוסיבי שנועד כדי לדרבן אותנו לבצע את מה שאנחנו אמורים לבצע. אבל זאת לא טענה עובדתית נכונה. זאת אומרת, ככה אני, לפחות אין שום הכרח שזה יהיה ככה. עוד פעם, אני גם לא יודע שלא. לא יודע. אבל אני לוקח בחשבון גם את האפשרות שלא, זאת לא טענה עובדתית, אלא זאת טענה מתודולוגית. אתה צריך להתייחס לזה כאילו שזאת האמת שלך, אתה צריך ללכת על זה ולקדם את זה ולהתרכז בזה, כאילו שכל העולם, תחשוב למשל על האמירה של חז"ל, שכל מצווה שאתה עושה אתה צריך להניח, או כל עבירה שאתה עושה אתה צריך להניח שזה מחריב את העולם. שהעולם הוא שקול, מחץ המצוות, מחץ העבירות, וכל עבירה שאתה עושה מכריע, הרי זה לא נכון. נכון? אנשים עושים עבירות והעולם לא נחרב. אז למה אתה צריך להתייחס ככה? אז חכמים אומרים לך, הם לא מתארים פה תיאור עובדתי, אלא הם אומרים לך, כך אתה אמור להתייחס, כי אז אתה תתייחס ברצינות למשימה שלך, נכון? זאת אומרת, אם בכל עבירה אתה תבין שעליה יושב העולם, אתה תתייחס ברצינות לעבירות, אתה לא תעבור אותם בקלות דעת. אני רוצה לטעון שמעין האמירה הזאת, כל השיח האקסקלוסיבי הוא כזה. כל השיח הזה שאומר שעלינו בנוי העולם, גם הוא שיח מהסוג הזה. עלינו בנוי העולם, כי זה ידרבן אותנו באמת לעשות את תפקידנו כמו שצריך. כמו שאומרים, אתה יודע, בצבא לכל יחידה יש איזה המנון, והם הכי טובים וכל האחרים לא יודעים שום דבר, ויחידות שלא שוות כלום, רק אנחנו הכי מצטיינים והלוחמים הכי דגולים. עכשיו, כל אדם סביר מבין שזה שטויות, נכון? אבל הם שרים את זה בשיא המרץ, והם בטוחים שרק גולני או רק גבעתי או רק צנחנים או רק אני לא יודע מי. למה? כי מנסים לבנות את רוח הלחימה, את רוח היחידה, אז אתה צריך לייצר שיח אקסקלוסיבי כזה. אני חושב שאותו דבר גם בשיח של הדתות. ולכן זה קצת קשה לחיות כך. כי לא בכדי אומרים לך שיח אקסקלוסיבי כדי לדרבן אותך להתמסר לדרך שלך. עכשיו אני אומר, אבל אני יודע הרי שזה רק כדי לדרבן אותי. אז בעצם אני יודע שהאמת היא לא אקסקלוסיבית. טוב, אז איך אני בכל זאת אדאג לזה שאני אתמסר לעניין הזה בכל זאת? שאלה קשה, אני לא יודע. באמת יותר קשה להתמסר ככה. אבל מה
השקרים
לעשות את זה?
הקדושים
זאת
לאלה
האמת.
שמאמינים.
מה?
השקרים הקדושים לאלה שמאמינים.
נכון, בדיוק. עכשיו, ברגע שהגעת למסקנה שזה כבר שקר קדוש, אז אין טעם לשקר לך, השקר הקדוש כבר לא יעבוד אצלך. אז לכן אפשר להצטער על זה או לא להצטער על זה, אבל זאת העובדה. זאת העובדה, זה כמו הרבה פעמים אנשים שמתחילים להתלבט בבעיות של אמונה. אז הם מגיעים לדבר איתי, והם אחרי זה מתחרטים שהם בכלל החליטו להתעסק עם זה, כי הם לא יוצאים מזה וכל מיני דברים כאלה. אמרתם, תשמעו, יכול להיות עשיתם טעות שנכנסתם, אני חושב שלא. ויכול להיות שעשיתם טעות, אבל נכנסתם, אתם כבר פה. השאלות לא ייעלמו, אתם לא תוכלו לחזור למצב של אמונה תמימה. אי אפשר, זה בלתי הפיך. אתם תוכלו להישאר מאמינים, אם תשתכנעו שזאת באמת הדרך, וכל מיני דברים כאלה. לא תוכלו למחוק את כל מה שעברתם ולחזור למהות של אמונה תמימה. זה לא הפיך, גמרנו, אתם כבר עברתם את זה. אותו דבר, השקרים הקדושים עובדים, כמו שאמרת, השקרים הקדושים עובדים על מי שמקבל אותם. אבל מי שכבר מבין שמדובר בשקרים קדושים, אז אתם מבינים שאין... אתם מבינים שאין... אין, אין, אין כבר משמעות, כבר אין טעם לשקר לו. זה כבר, כי הוא כבר מבין שזה שקר קדוש. במובן מסוים זה באמת, זה נורא מתסכל הדבר הזה, כי אני אביא דוגמה אחרת אולי, יש את המגן אברהם הזה שמביא בקופנון א' שם, שמותר לאדם להגיד דברים בשם אדם גדול, כי יחיד לקבלו מיני. בעצם אתה יכול לשקר, להגיד דברים שלך, לתלות אותם באיזה אדם גדול, כדי שבן השיח שלך יקבל. אז דיברתי כבר והסברתי למה זה באמת הגיוני וכו'. אבל סתם תחשבו על זה שברגע שיש היתר כזה, ואני כבר יודע שיש מגן אברהם כזה, זה לא מגן אברהם, זה גמרא. אני יודע שיש היתר כזה, אני כבר לא יכול להאמין לאף אחד. עכשיו, לך תדע אם הוא לא משקר לי. עכשיו, ברגע שזה ככה, אז כבר המתודה של לשקר כדי שיקבלו ממך, גם היא כבר לא תעבוד. כי ברגע שאנשים מבינים שמותר לשקר כדי שיקבלו ממך, אז השקר כבר לא יעבוד, לא יקבלו ממך גם אם תשקר. זה במובן מסוים, שקרים קדושים זה משהו מאוד הרסני. ובין כל ההרסנויות שלו, הוא גם הורס את עצמו. הוא לא מאפשר יותר גם שקרים קדושים. כל עוד אתה מגלה שיש שקרים קדושים. אתה חייב, הסוד הכי גדול שעליו צריך לשמור שקרן קדוש, זה את עצם העובדה שיש שקרים קדושים. זה הסוד הכי גדול. כי אם את הסוד הזה הוא יחשוף, הוא גמר את הקריירה עם שקרים קדושים. אי אפשר כבר להגיד יותר שום דבר. דיברנו על דיבור אזוטרי, זה דיברנו אפילו עכשיו בסדרה הזאת. הבעיה הכל כך קשה באלה שמצדיקים דיבור אזוטרי. דיבור אזוטרי זה בעצם שקרים קדושים. את לא לגלות את האמת, כי הקהל שבפניך זה יכול להזיק לו, משהו כזה. עכשיו, זה יכול לעבוד כל עוד הקהל שבפניך חושב שאתה לא משקר לו. אבל אם הקהל שבפניך מבין שאתה מסתיר מפניו דברים מסיבות חינוכיות, אז אתה שפכת את התינוק עם המים. וכיוון שהיום כבר הכל גלוי, והיום כבר כולם יודעים גם את היתרים האלה וגם את השקרים הקדושים, וגם את זה שאפשר להגיד דברים בשם אדם גדול וכולי, הכל כבר ידוע גם העקרונות. פעם את המגן אברהם הזה ידעו תלמידי חכמים. אז הם יכלו להמשיך לשקר לכולם, כי הם רק הם ידעו את זה, ואלה ששומעים לא הכירו את המגן אברהם. עובדה שלא תלמידי חכמים. אבל ברגע שזה כבר הכל ידוע, והכל במאגרי מידע, וכבר הכל באינטרנט, והכל בצ'אט GPT, אני לא יודע איפה, אתה כבר לא יכול לעשות את זה. עכשיו, זה זמן שבו, זה כל כך, זה מתברר כדבר כל כך הרסני, שזה מתברר למפרע שזאת הייתה טעות מאוד מאוד גדולה, לנקוט בדרך הזאת גם באותה תקופה שבה זה עבד. כי היום זה הרסני לגמרי. היום באמת, אדם שבאמת יודע איך דברים הולכים, לא מאמין למילה של רב. רבנים זה חבורת שקרנים שאין דוגמתם. באמת, אמיתית אני אומר את זה. הם עושים את זה מכוונות טובות, אבל הם משקרים על כל צעד ושעל. כל פעם הוא אומר לך, זה אסור וזה לא מותר, זה לא באמת אסור, אבל הוא אומר לך כדי שלא תתווכח, כדי שלא... הוא משקר על כל צעד ושעל. עכשיו, זה פשוט, זה דבר שמוציא אותי מדעתי. ולכן אנשים מאבדים אמון באמירות של רבנים, גם במקום שבאמת אומרים את ההלכה הנכונה. אתה כבר לא יודע למה להאמין ולמה לא. שקרים הקדושים זה דבר ממש הרסני, דבר נוראי. לא רק בגלל שהוא לא עובד או כן עובד, אלא שהוא הורס את כל מושגי האמת. אתה לא יכול להאמין כבר לשום דבר. יש סיפור ידוע, שמעתי פעם על רב שולם שבדרון, המגיד הירושלמי. שהוא אמר פעם לשומעיו בשם החזון איש, שהחזון איש אמר שאפשר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממנו, כמו המגן אברהם. וגם את זה אני לא אספר לכם אם החזון איש אמר או לא אמר. ככה הוא אמר בשיחה שלו. זה הדגמה נהדרת להרסנות שיש בגישה הזאת. אנשים לא מבינים כמה שקר, מאיזה סיבה שלא תהיה, הוא הרסני. כמה שקר הוא דבר הכי נתעב שיש. הדבר הכי הרסני שיכול להיות יותר גרוע מכל עבירה אחרת. אני חושב, שקר זה דבר נורא ואיום. נורא ואיום, ממש. אז ברגע שאתה מתחיל עם הדבר הזה מסיבות הכי טובות שלא יהיו, זה פשוט הרסני. זה רק שאלה של זמן. זה הורס את העולם. זה משהו נורא. אנשים לא מבינים עד כמה הדבר הזה הוא נורא ואיום. איך הגענו לכל זה? כן.
אז הרב, אפשר להביא עוד תמיכה לרב, בעמדה הזו. לבן הארמי, אנחנו בליל הסדר, שאנחנו מדברים על השמדת העם של פרעה, ומדברים על דברים נוראים, שואה. לא, אנחנו מתחילים עם לבן. מה כבר לבן עשה? נתן לנו שתי בנות שהן האימהות שלנו. הוא גדל יחד עם רבקה והפכה להיות אשת חסד. ולמרות זאת, תוקפים אותו כאילו לבן ביקש להרוס את הכל. מה הוא סך הכל? אז הוא רימה קצת את יעקב. הוא חיבק אותו, אחת מי ובשרי אתה, וזה הכל היה סלאם פאדי שקר.
ברור, לבן רצה להרוג אותם, מה זאת אומרת? זה לא שאלה של...
הרבה רצו להרוג אותנו, אבל מה הוא תרם לנו?
לא, ברגע שרוצה, הנאצים רצו להרוג אותנו, אבל אי אפשר היה להרוג 10 או 20 מיליון יהודים. הם הצליחו 6 מיליון, הישג לא רע. אבל כשיש יהודי אחד, אתה יכול לחסק בדיוק כל אבות שם. שכשיש יהודי אחד, אם תהרוג אותו, גמרת הכל.
אבל יעקב, מה הוא תרם לנו? בוא נחשוב גם על הכרת הסוף, הוא תרם לנו את כל השבטים.
תכירו טובה.
את האימהות. הוא בא במחרו ויצא גם חוש גדול.
הוא חושב לאבד את הכל, וחוץ מזה אולי מגיע לו גם הכרת טובה. זה שני
דבר. אני חושב שזה שהוא היה רמאי, אני רוצה להגיד שמה שהרב אמר, הוא היה רמאי, הוא הציג פנים של אוהב של יעקב, ולא היה מאחורי זה כלום. והדבר הזה, להיות רמאי בקטע האנושי, זה הדבר הכי נורא.
זה הדבר הכי נורא, אבל אני עדיין חושב שאם מגיע לו הכרת הטוב, תן לו הכרת הטוב. וחוץ מזה הוא שקרן ויש דבר נורא ותצא נגדו על השקרנות שלו. זאת אומרת, כפל המבטים הזה נשאר כמה נורא שלא יהיה החטא שלו. אני חושב שעדיין צריך לשפוט אנשים בצורה מורכבת על מה שמגיע להם, ומה שלא מגיע להם לא מגיע להם.
אבל החומרה שתקפו אותו על משהו, על זה שהוא ציג פנים אנושיות שהם לא היו ולא נבראו. זה דבר נורא. זה השקר, זה
בכל אופן, אז מה שאני רוצה בעצם לומר זה שהשיח האקסקלוסיבי יכול להיות, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שהשיח האקסקלוסיבי נוצר למטרות פנימיות, ואם זה ככה שאני קורא את ספר העיקרים על כל הדתות האלוהיות, אני קורא אותו ממש כפשוטו, as is. יש כמה דתות אלוהיות, יש עיקרים מסוימים שמשותפים לכולם, וזה בעצם מה שנקרא עבודת השם, ובתוך זה יש דתות פרטיקולריות שיש להם עיקרים מסוימים, כל אחת והעיקרים שלה, וכאן כבר הבן אדם צריך לבחור מה הדרך שנראית לו, מה הדרך שהוא מוצא את עצמו בתוכה, אבל כאן אין אמת ושקר, ואם יש שיח אקסקלוסיבי זה רק למטרות פנימיות, אבל לא באמת, לא באמת, זה לא באמת נכון, יש פה צודק וטועה. טוב, אז אני ממשיך הלאה. בהקדמה למאמר הראשון, כן. אז ההקדמה למאמר הראשון, המאמר הראשון יחקור מן הדתות בכלל כמה הם, ויבאר שהם שלושה. כוון סוגי דתות, טבעיות ונימוסיות ואלוהיות, שלושה סוגי דתות, וייתן הבדליהן ויחקור על עיקרי כל אחת מהן, כדי שיתבארו עיקרי הדת האלוהית, ואחר יבאר דרך המבחן במה תוכר הדת האלוהית מן המזויפת המתדמה באלוהית, ואם אפשר שתימצא תורה אלוהית יותר מאחת בזמן אחד, מה שהוא דיבר קודם. זה שימו לב, אני מזכיר לכם שארבעת המאמרים שלו, זה ארבעה מאמרים בספר, המאמר הראשון עוסק בעיקרים של דת אלוהית בכלל. ושלושת המאמרים הבאים עוסקים בשלושת העיקרים של דת משה. תורה מן השמיים, שכר ועונש מה זה שמרות? במציאות השם או משהו כזה. אז זה שלושת המאמרים הבאים, אבל המאמר הראשון באמת מדבר באיזשהו ספקטרום רחב יותר על כל הדתות האלוהיות, ופה הוא מרחיב את היריעה עוד יותר. הוא אומר, בעצם גם הדתות האלוהיות זה רק סוג מסוים של דתות. יש גם דתות טבעיות ודתות נימוסיות. עכשיו פה אנחנו נראה בהמשך למה בדיוק ההגדרה של כל סוג כזה, אבל אני כבר כאן אומר, מה זה המושג דת? כתבתי על זה פעם, דיברתי, שקאנט, כשהוא הסתכל על היהדות, הרבה מדברים על זה אם הוא היה אנטישמי, לא היה אנטישמי, אבל כשהוא הסתכל על היהדות, הוא טען שזה לא דת. זה תקנון מדיני, כן, מין איזשהו, אוסף חוקים חברתיים כאלה, אבל זה לא דת. כמובן, בעולם שלו, דת, זה, המודל הוא הנצרות. זאת אומרת, יהדות זה לא דבר אחר מאותו סוג. זה בכלל לא דת, זה משהו אחר, זה סוג של תקנון, כמו תקנון של גילדה, או של, כן, של מועדון כלשהו, או משהו כזה. ותלמידיו היהודים, והיו לא מעט כאלה, תלמידיו וממשיכיו, ניסו להסביר שהוא לא הבין, והוא הושפע משפינוזה וכל מיני דברים שזה נכון, ולא הבין וכו', אבל בעצם ברור שגם היהדות היא דת, ולמה? כי יש בה גם מוסר ורגש וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ואני חושב שבמובן מסוים קאנט הבין הרבה יותר טוב מהם. לא הכיר יותר טוב מהם, אבל הבין יותר טוב מהם. כי אני באמת חושב שבמובנים, מה שהנוצרים קוראים דת, אז היהדות היא לא דת מסוג אחר. היא לא באמת דת במובנים האלה. אצל הנוצרים, דת זה בעצם איזשהו סוג של עמידה מול הקדוש ברוך הוא, חוויה, רגש, גם המוסר נכנס שמה, ויש כמובן גם חובות פולחניות כאלה או אחרות, לא הרבה, אבל יש כמה חובות פולחניות, אבל בגדול דת זה עניין מאוד של רליגיוזיות, של חוויה, של רגש, דברים מן הסוג הזה. בעולם היהודי יש כאלה שרואים בדברים האלה ערך, יש כאלה שלא, אבל זה ברור לגמרי שאלה לא המוקד. זה לא מה שמגדיר אותך כיהודי נאמן או לא נאמן. אם יש לך את הרגש או את החוויה, או אפילו לא המוסר. מה שמגדיר אותך זה המחויבות להלכה. זה ברור. האם שאר הדברים יש להם ערך או לא, על זה אפשר להתווכח, וכמה ערך יש להם. אבל אם אתה שואל מה הליבה, מה מגדיר בן אדם כיהודי נאמן או יהודי מחויב, זה המחויבות להלכה. כן, זה מה שהרבה פעמים מתלוננים. רוצח ששומר מצוות, כן, אז הוא רוצה, אז הוא דתי שפשע. אבל מישהו שלא אוכל כשר הוא לא דתי. עכשיו למה? מה, רצח זה עבירה פחות חמורה מאכילת לא כשר? ברור שלא. רצח הרבה יותר חמור מאכילת לא כשר. אז למה זה ככה? כי הטענה היא שמי שעבר על רצח, בעצם חוץ מעבירת לא תרצח, כמובן שהוא עבר עליה, הוא עבר על עבירה מוסרית. הבעיה איתו זה שהוא לא בן אדם, לא שהוא לא יהודי. הוא לא מתנהג כמו שבן אדם צריך להתנהג. כשאתה רוצה להגדיר יהודי, אתה צריך להגדיר אותו דרך הדברים שמיוחדים לו ושונים מבני אדם אחרים שהם לא יהודים. לא תרצח משותף לכל בני האדם. אין טעם להגדיר יהדות על בסיס האיסור לא תרצח או לא תגנוב. לא כי הם לא איסורים חשובים וחמורים. הם כן, אבל הם לא ייחודיים. זה לא נכון להגדיר על פיהם מושג אם הם לא מייחדים אותו. כמו שאתה לא תגדיר בן אדם דרך זה שיש לו לב. לב פיזי אני מתכוון. למה? גם לבעלי חיים יש לב. נכון, אבל לכל בן אדם יש לב, זה ברור, נכון. אבל זו תכונה לא ייחודית. זו תכונה הכרחית, אבל לא ייחודית. וכשאתה מגדיר מושג מסוים, אתה צריך לבחור הגדרות שהן ייחודיות לו, ומבדילות אותו ממושגים מקבילים. במובן הזה, כשאני רוצה להגדיר יהדות, אני צריך להגדיר יהדות דווקא דרך המצוות הפולחניות, ולא המצוות המוסריות. כי המצוות הפולחניות הן אלה שמייחדות יהודים, מצוות מוסריות, כל העולם חושב שצריך להתנהג בצורה מוסרית, אולי הוא לא רואה בזה מצווה, או לא משנה איך שלא יקרא לזה, אבל כולם מסכימים שבן אדם צריך להתנהג באופן מוסרי. אז אם אתה רוצה להגדיר יהודי, אין שום היגיון להגדיר אותו דרך זה שצריך להתנהג מוסרית. הוא צריך לאכול ארוחת בוקר. אבל זה לא קשור, זה לא מייחד אותו. מה שמייחד אותו, לכן הרבה פעמים באים, קראתי לא פעם, שבאים בטענות על תהליך הגיור. למה בתהליך הגיור שמים דגש על המצוות הפולחניות? תפילת כשר, שבת, למה לא ואהבת לרעך כמוך, כיבוד הורים, מוסר וכדומה? והתשובה היא פשוטה, זה כך נכון לעשות. שהאולפן גיור זה אולפן שאמור לחנך אותו להיות יהודי, לא לחנך אותו להיות בן אדם. ההנחה היא שהוא היה בן אדם גם קודם. הוא צריך לדעת שצריך להתנהג באופן מוסרי גם בתור גוי, והוא ידע את זה כנראה. מה שהוא צריך ללמוד באולפן, מה שיברר האם הוא באמת רוצה להיות יהודי כשר, זה המחויבות לאותן מצוות שאין להם זיקה למוסר. כי אלה המצוות שבאמת יבחנו אותו, האם הוא רוצה להיות יהודי, כי זה שאתה מתנהג בצורה מוסרית והופך אותך ליהודי. כן, זה כמו ששומעים היום כל הזמן את האמירות האלה שמנסות להגדיר יהדות חילונית. כן, אז מה, היהדות שלי זה להתנהג באופן מוסרי ודמוקרטי, אני לא יודע מה. זה שטויות במיץ עגבניות. לא כי היהדות לא דורשת ממני להיות מוסרי, היא דורשת. אבל היא דורשת ממני גם לאכול ולשתות וללכת לישון, כדי שיהיה לי כוח לעבוד. אז מה, זה מגדיר יהדות? מה זה קשור? מה שמגדיר יהדות זה משהו שאמור לייחד את היהודי לעומת אנשים אחרים. להגיד שהיהדות שלי זה זה שאני עוזר לזולת ולא רוצח, זה פשוט עלבון לגוי. מה, בגלל שאתה יהודי אתה עושה את זה? אם היית גוי לא היית עושה את זה? לכן הבעיה פה היא בעיה לוגית, זה לא בעיה של חשיבות. ובמובן הזה אתה באמת צריך לבדוק, כשאתה רוצה לבדוק מה מייחד דת כלשהי או מושג כלשהי, אתה רוצה להגדיר מושג או דת כלשהי, אתה צריך לבחור את מה שמייחד אותה. עכשיו, בהקשר היהודי, מה שמייחד את היהדות זה החוקים, זה ההלכה. לא הרגש הדתי ולא המוסר, לא בגלל התפיסות שלי, שאני בכלל לא רואה ערך ברגשות. גם אם אתם כן רואים ערך ברגשות, אבל זה לא מגדיר את היהדות, לא קשור, גם אם יש לזה ערך. מה שמגדיר זה מחויבות למצוות. עכשיו, אבל יש פה איזשהו פספוס במושג דת עצמו, כן, באנגלית הם קוראים לזה religion, כן? מישהו שהוא religious. אבל religious זה באמת מתורגם למישהו עם חוויות רליגיוזיות, מישהו עם חוויה דתית. מי שעומד מול הקדוש ברוך הוא. המושג דת בשפה שלנו זה חוקים. והדת ניתנה בשושן הבירה, כן? כל יודעי דת ודין. מה זה דת? דת זה מערכת חוקים. זה נקרא דת. לכן כשקאנט אמר שיהדות היא לא ריליג'ן, מי שמתרגם את זה לזה שיהדות היא לא דת, עושה עוול תרגומי. זאת אומרת, זה תרגום קלוקל. זה שיהדות היא לא ריליג'ן, זה נכון. כי ריליג'ן בהגדרה הנוצרית, באמת יהדות לא נראית. כמו ריליג'ן אחר. אבל התרגום של ריליג'ן לדת הוא תרגום מאוד בעייתי. כי דת זה מערכת חוקים, זה נקרא דת. עכשיו נכון שהדת היהודית אפשר להגיד, אבל זה לא תרגום של ריליג'ן יהודי. הדת היהודית זה אוסף החוקים של המאמינים היהודיים. זה נקרא הדת היהודית. ובמובן הזה, אם אני חוזר אליו עכשיו, אז הוא אומר הוא יחקור מן הדתות שהן טבעיות, נימוסיות ואלוהיות, הדתות האלה זה בסך הכל מערכות חוקים. לא מתכוון לדתות במובן הרליגיוזי. אלא זה דתות, זה מערכות חוקים. יש שלושה סוגי מערכות חוקים. מערכות חוקים טבעיים, מערכות חוקים נימוסיים, ומערכות חוקים אלוהיים. אוקיי? קצת דומה אגב לקירקגור, זה מעניין, לשלושה של קירקגור. לא בדיוק, אבל זה קצת מזכיר את זה. על האתי, האסתטי, האתי והדתי. כן, זה... האסתטי זה הטבעי, האתי זה הנימוסי, והדתי זה האלוהי. זה כמעט מקביל, מי שמכיר. אבל בכל אופן, זה שלוש מערכות חוקים, זה לא שלוש דתות במובן הרגיל. בתוך הדתות האלוהיות, שזה הסוג השלישי, יש כל מיני דתות, ושם זה הדתות במובן הריליג'נס. כן, הדתות במובן שאנחנו מדברים עליהן בשפה הרגילה שלנו. נצרות, אסלאם, יהדות וכו'. אוקיי, אז זה הדתות האלוהיות. עכשיו הוא אומר, החקירה מן העיקרים חקירה מסוכנת מאוד, לפי שהדתות, אף אם יסכימו בעניינים הכוללים, כמו מציאות השם ושכר ועונש ודומיהם, הנה הם חולקות בעניינים החלקיים. ולזה יתחייב בהכרח שיהיו לדתות עיקרים חלקיים, בהם תיבדל הדת האלוהית האחת מזולתה. אתם רואים? פה הוא נכנס עכשיו, יש דת טבעית, דת נימוסית ודת אלוהית. בתוך הדת האלוהית יש כמה סוגי דתות אלוהיות. ועכשיו פה בתחילת פרק א', הוא מדבר על עיקרי הדת האלוהית, והוא אומר, אבל יש כמה דתות אלוהיות. וכאן כבר אנחנו כן מדברים על religions. זאת אומרת, מערכת החוקים הטבעית והנימוסית לא קשורה לאלוקים ולאמונה דתית במובן הרגיל. אלא זה מערכות חוקים. אבל דתות אלוהיות, כשהוא מדבר עליהן, הוא באמת מתכוון לדתות במובן שאנחנו מדברים עליהן בדרך כלל. נצרות, יהדות, אסלאם וכדומה. ולכן הוא אומר, חייב להיות שלדתות יהיו עיקרים חלקיים, עיקרים שמאפיינים רק את הדת המסוימת הזאת, ויש עיקרים שהם עיקרים של דת אלוהית באשר היא. אוקיי? ואז הוא אומר, בחקירה מן העניינים החלקיים, סכנה עצומה, לפי שכל מי שיכחיש אחד מעיקרי הדת החלקיים, הנה הוא יוצא מכלל בעלי הדת ההיא. וכאן כבר יש רמז מסוים לזה, שהוא לא כל כך פלורליסט כמו, כמו התמונה שאני תיארתי קודם. כי הוא אומר, נכון שיש כמה דתות אלוהיות, אבל יש רק אחת נכונה, ואם אתה יוצא ממנה, אז זה סכנה מאוד מאוד גדולה. ואיך שאני תיארתי את זה קודם, אם אתה יוצא ממנה, אתה כנראה מוצא את עצמך בדת הנוצרית, בסדר גמור, אז תתנהל לפי הדת הנוצרית. אתה עובד את השם הדרך הזאת. הוא כנראה לא רואה את זה כך, אוקיי? אבל כן, עדיין יכול להיות שיש איזה ערך חלקי. הוא בכל זאת מחזיק בדת אלוהית, אולי לא בדת הנכונה, הוא מחזיק בדת אלוהית. במובן החלקי הזה, אני חושב שזה כן קיים אצלו. השאלה אם כולן שוות משקל, או שכל השיח האקסקלוסיבי לא נכון, כאן לפחות נראה שלא, שמבחינתו יש מקום לשיח אקסקלוסיבי. ואז הוא אומר, כיוון שיש פה איזושהי סכנה, והסכנה בסופו של דבר ממשיכה, היא כפולה, בשיטתו, אני כבר לא יכול להמשיך, אני צריך לסיים, אז אני רק אומר במשפט כדי לסגור את העניין, הסכנה היא כפולה. א', יכול שאתה תטעה באחד מהעיקרים החלקיים, כשאנחנו מדברים על 13 העיקרים של הרמב״ם, זה עיקרים חלקיים של דת משה, בחלקם. וחלק מהם זה עיקרים כלליים של דת אלוהית, באופן כללי. מציאות השם, שכר ועונש, אני לא זוכר פה, עוד משהו.
תורה מן השמיים, לא?
תורה מן השמיים, כן. אז זה, הוא טוען שזה עיקרים שהם נכונים לכל דת אלוהית. ויש דתות פרטיות, יש עיקרים פרטיים שהם עיקרים חלקיים. עכשיו, הסכנה היא שאם אתה תחקור בעיקרים החלקיים ותישאר רק עם העיקרים הכלליים, אז אתה פתאום תזדהה עם דת אחרת. אז אתה תהיה בן דת אלוהית, אבל לא הדת האלוהית הנכונה. ולכן זה דבר מסוכן. מעבר לזה הוא אומר, יש עוד סכנה, וזה הוא אומר בהמשך, שהסכנה היא שאתה לא תראה את זה כעיקר. ואם אתה לא תראה את זה כעיקר, וזה ההנחה שלו, מי שמאמין בדבר הזה, רק לא רואה בו עיקר, הוא גם הוא נקרא כופר בעיקר. אם אתה מאמין בביאת המשיח, אבל אתה לא חושב שזה עיקר, יכול להיות שאתה עדיין נקרא כופר בעיקר. כמו שאתה מאמין בדבר עצמו, הוא עוד ידון בזה בהמשך. ולכן הסכנה שבה הוא מדבר כאן, זה סכנה לא רק במובן של אולי הוא לא יאמין באחד העיקרים, אלא גם אם הוא לא יראה בעיקר הזה עיקר. בסדר? טוב, נראה את זה כבר בהמשך. בסדר, אני אעצור כאן. אוקיי, אם יש שאלות או הערות.
הרב.
כן.
קודם כל, תודה רבה על השיעור. באמת כיף לחזור אחרי בין הזמנים הזה, התקופה הזו, לא בין הזמנים. רציתי לשאול, הכננתי לשאול את זה אחרי השיעור, אבל יצא שגם קצת הזכרת את הנושא הזה של שקרים קדושים. לאחרונה אני שומע על הרבה סגולות ודברים כאלה שהם באמת עזועים ומטרידים ברמות לשמוע אותם. לא דברים שהם נוראיים, אבל אתה שומע אנשים שלכאורה הם אנשים רציניים, לפעמים חלקם אפילו עם השכלה אקדמית, אבל עם איזשהו יידישקייט כזה, שמדברים איתך על סגולות ברמה מאוד מאוד ודאית, דברים כאילו שבאמת אין להם שחר, כמו לומר חלקים בתפילה בעמידה למשך חודש, ואז אתה תזכה לסגולה בדוקה, לטה-טה-טה-טה, להדליק נרות, דברים כאלה.
ואני רוצה לדון אותם לכף זכות, חלקם כנראה באמת מאמינים בזה.
זה הייתה
השאלה. כשאתה מגיע למסקנה שיש סגולה מסוימת שהיא נכונה, אתה תראה אותה בכל מקום מתממשת, וזה נורא ישכנע אותך, זה חוק המספרים הקטנים, דיברתי עליו לא פעם.
אתה חושב אבל שמי שהגה את אותה סגולה, כאילו לא עולה לי אפשרות אחרת, מאשר שקרן במודעות.
למה? יכול להיות שהוא באמת האמין בזה. בואו, תחשוב על הרפואה האלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית הרי זה אותו דבר, זה כמו הסגולות האלה. עכשיו, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים, שבאמת ובתמים מאמינים בזה, הם לא משקרים. הם מדברים שטויות, לא משנה, אבל הם מאמינים בזה.
כאילו, איך לדעתך?
אתה רואה שעמדת בתפילה חודש, קיבלת על עצמך לעמוד, ולא יודע מה קרה, מישהו התרפא, החולה שהטריד אותך, שבשבילו עשית את זה. אז אתה מחליט שזאת סגולה. הנה עובדה, זה עבד. יש ריפוי ספונטני ותעשה סטטיסטיקות כדי לבדוק אם זה כן עובד או לא עובד. בסדר, הוא לא סטטיסטיקאי. אני חושב
אתה
שהרבה
חושב
פעמים הדברים האלה באמת באים מתמימות. יש כמובן גם שקרנים. כל מיני עסקנים כאלה שהרבי שטפנשט יתפלל עליך ואני לא יודע מה יקרה לך ישועות, אלה שקרנים מדופלמים, הם נתפסו כשקרנים. זאת אומרת, הם שילמו לאנשים כדי שישקרו. אבל זה, אני חושב שזה מיעוט המקרים. זאת אומרת, ברוב האנשים, אני חושב שהם אנשים שבאמת ובתמים מאמינים בשטויות האלה. זאת אומרת, הם לא משקרים. הם טיפשים, הם לא שקרנים.
מבחינת ההמון שכן עושה את זה, אז גם אני בהנחת המוצא שלי חשבתי שזה מתמימות, אבל כן הנטייה שלי הייתה לחשוב שמי שהוגה את זה, כאילו אני אומר, מה
לא עשיתי
היום...
סטטיסטיקה ואני לא יכול לעשות סטטיסטיקה. אני חושב שהרבה מאלה שהוגים את זה גם באמת מאמינים בזה. כמה הם וכמה שקרנים, אני לא יודע, אין לי דרך לבדוק את זה.
אוקיי, אז נתת לי אתגר של לחשוב על... באמת למצוא את נקודת הזכות בזה. לכן שאלתי את זה גם.
לא, אני חושב שרפואה אלטרנטיבית זו דוגמה מצוינת. היו כל כך הרבה ויכוחים עם אנשים על הדברים האלה, וברור לי, זה אנשים שחלקם לא היה שום אינטרס, יש אנשים שמתפרנסים מזה, יש להם אינטרס, אבל חלקם לא היה להם שום אינטרס, הם בטוחים שלא יודע מה, של אבני, לא יודע, פנינים כאלה או אחרים, איך קוראים לאבנים האלה שעושות רפואה אלטרנטיבית, שכחתי את השם שלהם, שהן מאוד מועילות, או פלקסולוגיות, או אני לא יודע מה כל השטויות האלה, שזה, הם בטוחים שזה נורא מועיל, כי זה באמת עבד פה ושם. סטטיסטית כל דבר עובד, גם מה שאני אגיד לך יעבוד ב-2% מהמקרים. אם תתמקד ב2% האלה, אז אתה יכול להאמין בזה שזה עובד.
תודה.
אני חושב שהבעיה אצל חלק מהאנשים שמאמינים בדברים האלה, זה שהם נותנים להם חשיבות יותר גדולה, מאשר למה שבאמת חשוב. זאת אומרת, הרבה פעמים המנהגים וכל הסגולות האלה תופסות מקום כל כך חשוב שזה...
זה השאגסריה, כשהגיע ל... אני חושב שזה היה לקניגסברג, הוא הרי נדד, נרדף, כשהוא הגיע לשם, נדמה לי שמינו אותו להיות רב העיר, אני חושב שזה היה קניגסברג, אני לא בטוח, ואז כשהוא קיבל את המינוי, הוא אומר, תביאו לו את פנקס הקהילה. תביאו לו את פנקס הקהילה, הוא רשם שם את 10 הדיברות. שאלו אותו, מה, 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 למה פה רושמים את תקנות הקהילה, את הכללים, את ה... אומר, הלוואי שתקפידו על 10 הדיברות, כמו שאתם מקפידים על המנהגים והתקנות שאתם כותבים פה בפנקס הקהילה. תופעות ידועות. אפילו חז"ל הרבה פעמים האדירו מאוד הלכות דרבנן, כן, יותר מאשר הלכות דאורייתא, כי יש חשש שלא ישמעו להם. במובן הזה לפעמים הופכים דברים שוליים לחשובים, כי אם תשאיר אותם כשוליים אף אחד לא יעשה אותם. הנה לימדתי זכות גם על אלה. היום אני באמת יוצא צדיק. מי שרוצה ממני ברכה אחרי זה, אפשר תמורת סכום סמלי. אוקיי, עוד מישהו?
לא, הרב, אני מאוד צריך לחשוב על מה שהרב אמר היום על הנוצרות ועל האסלאם, זה קשה מאוד, קשה לעיכול. צריך לחשוב על זה.
לא, אני לא בטוח בזה, אבל אני לא זאת אפשרות שאני בהחלט לוקח אותה בחשבון. הפלורליזם שלי,
אל תעזוב
על
אותנו.
הפלורליזם עצמו. גם לגביו אני פלורליסט. זאת אומרת, אני לא יודע. אבל זאת אופציה, אני לא יכול להיות בטוח בשיח האקסקלוסיבי, אני ממש לא בטוח.
לא, אני יודע. לא יודע, גם אם יש בזה סיכוי, אני חושב שזה סיכוי מאוד קלוש, כי זה לא נשמע לי סביר אפילו.
אוקיי.
שוב, בגלל מה שאמרתי, בגלל שהדתות האלה דווקא הם שינוי של הדת שלנו וכל ההיסטוריה.
אז מה?
זה לא נשמע לי סביר.
לא שינוי, הם המשך.
כן, אבל הם משנים. לא משנה, זה המשך כי זה קרה אחרי זה היסטורית, אבל הם שינו את הדת שלנו. זה שינוי.
הם שינו את הדת שלנו לגבי גויים.
לקחו את יום שבת המוטו ביום ראשון, כל מיני שינויים כאלה.
אבל הם שינו את הדת הזאת לגבי גויים, לא לגבי יהודים. הגויים לא היו חייבים בדת שלנו גם קודם. להפך, מה שהם גרמו לגויים, זה לעשות בכל זאת משהו שמתקרב לדת שלנו, כשקודם הם לא עשו אפילו את זה.
נכון, אבל הרב גם אמר שאם יהודי היום מתנצר, כי הוא מאמין שזה באמת נכון, אז...
זה כבר, אני אומר, זה כבר תפיסה שלי, שבאמת אומרת שאם אתה מגיע למסקנה שזה מה שנכון, אז זאת דרך עבודת השם שלך, כן? אני נכון אמין. אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא יצר את הדרכים האלה? הוא יצר את הדרכים האלה כדי שהגויים לפחות יעבדו אותו, כי יהדות הרי הם לא יקיימו. לפחות יעבדו אותו בדרך ההיא, והוא רוצה את זה, זה בסדר מבחינתו. עכשיו שלב ב', אוקיי, עכשיו בא יהודי ופתאום משתכנע שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה מבחינתו. אני אומר, אוקיי, אחרי שהדרך הזאת נוצרה והקדוש ברוך הוא הציב אותה על הלוח, אז גם ליהודי יכול להיות שזאת הדרך.
טוב, אני לא מבין איך זה מתחבר עם שבע מצוות בני נוח ולא יודע, זה לא...
שבע מצוות בני נוח זה חלק מהדת היהודית, מה זאת אומרת?
לא, בסדר, אני אומר, אם באמת ההתגלות הנכונה, האמיתית, היחידה, היא ההתגלות שלנו, שהיא כוללת גם את שבע מצוות בני נוח, וכמו שהרב אמר, הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, עובדה שאסור לנו להיכנס לכנסייה.
בכלל לא בטוח שהם עובדי עבודה זרה, וזה
אז למה אסור לנו להיכנס לכנסייה?
זה שאסור להיכנס לכנסייה זה תוצאה של התפיסה שהם עובדי עבודה זרה. מה זה עובדה? אם אתה מחליט שהם לא עובדי עבודה זרה, אז גם לא יהיה איסור להיכנס לכנסייה. אין פה עובדות. השאלה היא מה אתה חושב.
מה, אבל אז האיסור הזה הוא לא נכון?
אין איסור כזה. מה זה איסור הזה הוא לא נכון? יכול להיות, אתה יכול הרי להסביר את זה גם כן כחלק מהשיח האקסקלוסיבי. אתה צריך להחרים את הנוצרים, ושאתה כיהודי אמור לדבוק בדרך שלך ולחשוב שכל האחרים הם לא בכיוון, אוקיי? אבל עכשיו כשמישהו כבר הגיע למסקנה שזה כן הכיוון, אז הוא הגיע למסקנה שכן, הוא כבר יצא מהשיח האקסקלוסיבי הזה. והשיח האקסקלוסיבי ודאי קיים במקורות שלנו, זה לא המצאה. אני רק טוען שזה לא שיח שמתאר את האמת, אלא זה שיח שמתאר, שיח שמנסה לגרום לנו לפעול נכון. לא טוען, אתה
או
יכול
גם
להגיד
וגם.
שיש איסור להיכנס לכנסייה ולהישאר עם האיסור הזה. אבל לא בגלל שהנצרות היא פסולה, אלא בגלל שאתה כיהודי צריך לראות אותה כפסולה. כי התפקיד שלך הוא כזה. אין נוצרי, אין שום בעיה.
לא, אבל לא אומרים את זה על איך קוראים למקום שמתפללים המוסלמים. שם כן מותר להיכנס.
אין החינמי, אז אני אומר, אם אתה מחליט, כאן כן נכנס מה שאמרתי קודם, השאלה אם אתה חושב שבאמת נצרות היא עבודה זרה. אני בכלל לא בטוח. אני נוטה לחשוב שלא.
אתה חושב שהדתות
נצרות
האלו...
פרוטסטנטית למשל, לא יודע רוב, אני חושב שהרבה מאוד פוסקים אומרים שזה לא עבודה זרה. נצרות קתולית יש להם בעיה עם האינקרנציה, עם השילוש, אוקיי? אבל אצלנו גם כן יש שילוש, קודשא בריך ישראל ואורי התאחדו. אז גם זה עבודה זרה. השאלה היא כמה אתה תופס את זה כפשוטו, וכמה אתה תופס את זה כאיזושהי אמירה רעיונית. וגם בעולם הנוצרי יש פרשנויות שונות. העולם הנוצרי לא פחות מורכב מהעולם היהודי, הוא הרבה יותר מורכב. יש שם המון גוונים ופרשנויות. זה לא רק פרוטסטנטים מול קתולים. אנחנו ברזולוציה שלנו, יש קתולים ופרוטסטנטים. יש מיליוני פרשנויות לכל כל מיני גוונים בתוך כל... קבוצה כזאת. לכן לקבוע איזושהי אמירה כוללת כזאת זה מגוחך.
אני מנסה גם
גם
לחבר
כתבתי
את
את
זה
זה.
אני מנסה לחבר את זה לגישה המוניסט של הרב.
לכן אני אומר, המוניזם שלי הוא מוניזם בהקשרים של מוסר, בהקשרים של עובדות. שם אני לא מוכן לקבל פלורליזם. יש אמת אחת ואין בלתה. אבל בהקשרים של פולחן דתי, זה השאלה מה המשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליך, זה לא שאלה עובדתית. בהחלט יכול להיות שהמשימה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליי, זה לא המשימה שהוא הטיל על פרנציסקוס. ולכן, כמו שהמשימה שהוא הטיל על כהן, זה לא המשימה שהוא הטיל עליי. יש משימות שונות לאנשים שונים. פה אין דבר כזה אמת אחת. זה לא עובדה וזה לא מוסר. לכן אין סיבה להניח שחייבת להיות פה אמת אחת. בהחלט יכול להיות שיש דרכים שונות לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לאנשים שונים. יש חסידות וחסידות ומתנגדות, זה גם כן שתי תפיסות. יש אמת אחת או לא? ציונות דתית, חרדיות, כל החלוקות שאתה יכול לעשות בתוכנו. אז יש אמת אחת או אין אמת אחת?
בגישה...
לא, הטענה המקובלת לפחות, אפשר להתווכח, אבל הטענה המקובלת היא לא, יכול להיות שיש כמה דרכים שונות שכולן מקובלות על הקדוש ברוך הוא כדרכים לעבוד אותו. ובן אדם יכול לבחור איזה דרך מתאימה לו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז
לא,
אני מתחיל את זה בסך הכל מחוץ ליהדות גם, לא רק בתוך היהדות. אבל הלוגיקה היא אותה לוגיקה.
כן, אבל דרך לעבוד בין חסידות לבין, לא יודע, ליטאים וכל הדברים האלה, זה מאוד גנרי, זה מאוד כללי. אני, כשאני מדבר על אמת אחת, אני מדבר על אמת הלכתית אחת, אוקיי?
אז אמת הלכתית, אבל אמת, ההלכה לא מחייבת גויים.
לא, אבל הלכה מבחינתם, שוב, אני חוזר, זה שבע מצוות בני נוח. זהו, פה זה עוצר, לא מעבר לזה.
זה ההסתכלות שלנו. מבחינת ההסתכלות שלנו, חלק מהדת היהודית, זה שהגויים צריכים לקיים שבע מצוות בני נוח. וכל זה ההסתכלות שלי כיהודי.
אבל ההסתכלות שלי כיהודי, שאני יוצא מנקודת הנחה שהיא האמיתית, היא ההתגלות היחידה
אתה יוצא
והראשונה
מנקודת
לפחות.
הנחה כזאת, ואני מעמיד אותה בסימן שאלה. כי אני טוען שההסתכלות שלי כיהודי, יכול להיות שזה רק הסתכלות שלי. זה לא מתאר את האמת. אני אמור להסתכל כך. וזה לא מתאר את האמת מבחינת ההסתכלות של
אבל
הקדוש ברוך הוא.
אנשי נינווה, כשהם חזרו בתשובה, כשמספרים שאחרי יונה שהם חזרו בתשובה, הם לא הניחו תפילין ושמרו שבת אחרי שחזרו בתשובה.
ברור.
אבל כשהרב אומר שזה...
אותו דבר מבול, כמו זה עבירות מוסריות.
שהשבע מצוות בני נוח זה אמת שלי, זה לא אמת שלי, זה אמת שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם.
לא, זה אמת שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודים.
שבע מצוות בני נוח, הוא נתן את
כן.
זה ליהודים, עבור שאר העולם, עבור
יפה.
הגויים.
אז זה הכל מנקודת המבט של יהודים. היהודים צריכים לתפוס את העולם באופן כזה שהמשימה שלנו היא תרי"ג מצוות, והמשימה של אלה שמסביבנו זה שבע מצוות, הם סוג ב'. אבל כל זה הסתכלות שלנו.
אבל הענישו אותם, אבל הגמרא מביאה את זה כהקשר למה הענישו אותם, מה הזכות להעניש אותם בגלל שבע מצוות,
לא,
זה לא
כי
משהו
שבע
אלינו.
מצוות, כי שבע מצוות בני נוח, ודאי שהם חייבים. השאלה אם זה רק זה. אני לא אומר שהם פטורים משבע מצוות. אם הם לא יקיימו שבע מצוות בני נוח, הם לא בסדר. זה ברור. אבל השאלה היא, מעבר לשבע מצוות בני נוח, יש עוד משהו, אנחנו טוענים שלא. אבל יכול להיות שזה רק שיח שלנו. והם יגידו, כן, יש לנו דת שלמה, לא רק המוסר והנורמות של שבע מצוות בני נוח, הנורמות הבסיסיות האלה.
כן, לא רק שכל מה שהם עושים מעבר זה כלום, אלא זה טעות.
זה השאלה.
כן.
הרב, אתה חושב שיש להם תוקף רק אם הייתה באמת התגלות למוחמד וישו?
אם לא, אז סתם המציאו, אז באיזה מובן זה עבודת השם?
נגיד לגבי האסלאם, שהוא התפתח, אתה יודע, בצורה שהיא יותר מתועדת מאשר הנצרות והיהדות. כאילו אדם סביר, לא יודע, כאילו אנחנו רואים, כאילו מאוד קל להבין איך האסלאם התפתח, וזה לא משכנע בצורה,
אז לא.
כאילו, דמות של מוחמד והכל,
לא
זה
אמרתי
כן.
שזה משכנע, אני אומר, אבל גם אם אני חושב, גם אני מרגיש שזה לא משכנע, גם הנצרות לא. אבל אני לוקח בחשבון את העובדה שאני בא עם כל המטען היהודי שבתוכו גדלתי. אז גם זה שזה לא נראה לי משכנע, יכול להיות שזה חלק מההסתכלות שלי. והראיה שיש שם אנשים לא פחות חכמים ממני, שאותם זה כנראה כן משכנע. ולכן זה נשמע נורא פוסט מודרני ומרתיע, לא רק במובן הדתי, גם במובן הפילוסופי. אבל אני אומר, לא, זה לא נכון. כי נורמות, בנורמות אין שום מניעה שיהיה פלורליזם. כמו שיש נורמות חסידיות וליטאיות, יש כהנים ולא כהנים, יש בלבטים ותלמידי חכמים, כל אחד יש לו את דרך עבודת השם שלו, ולא חייב להיות שיש דרך אחת לכולם. אז אני רק מרחיב את היריעה מעבר לתחומים של היהדות גם. זה לא, ברמה הלוגית אין עם זה שום בעיה.
והרב, יש לך ניתוח מה התוכן של הכהניות היהודית הזאת? כלומר, הבחירה בעם ישראל...
לא יודע, הקדוש ברוך הוא חשב שצריך שיהיה גם קבוצה כזאת בעולם. אני בכלל לא יודע אם אנחנו לב באיברים ועלינו עומד העולם וכל הדברים שעליהם גדלנו. לא יודע, יכול להיות שזה סתם מגלומניה. שבסדר, אנחנו צריכים להתחנך כך כדי, בשביל הדבקות והכל. אבל יכול להיות שזה סתם מגלומניה. יש לנו את התפקיד שלנו ואותו אנחנו צריכים לעשות בשיא הרצינות. ויכול להיות שגם להם יש תפקיד, והם יעשו את שלהם בשיא הרצינות. כל עוד
אתה לא
לא
חושב?
רוצחים אותנו, נדמה לי שלרצוח אותנו לא סביר שזה חלק מהתפקיד שלהם.
אתה לא חושב שיש חזון אוניברסלי של עם ישראל כמו ש...
יש חזון אוניברסלי לעולם, שיהיה בו עם ישראל, ויהיה נצרות, ויהיה אסלאם, וכל הדברים האלה ביחד יוצרים את העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה.
כי מציון תצא תורה, אני מתכוון על הציר הזה.
תורה ודאי תצא מציון. אבל הברית החדשה לא.
לא
מי
יודע
יצא
אם...
מציון בסוף, אבל זה לא מהותי. כן.
לא יודע אם הרב מקשיב קצת
יש, לי, יש לנו חברה אמריקאית, ליצנית כזאת, אז היא אמרה שפעם אחת, הרב היה חבר טוב של הכומר. אז הוא פעם בא לשמוע דרשה של הכומר בכנסייה, הוא לא שמע על זה שאסור להיכנס לכנסייה, הוא בא לשמוע את הדרשה של הכומר בכנסייה. עכשיו, הכומר רואה אותו, הוא אומר, אני מבקש מכל מי שלא נוצרי לעזוב את המקום. היהודי נשאר לשבת שם, לא זז. טוב, לא נעים לו, הוא חבר שלו, אומר, אני מבקש מכל מי שלא נוצרי, באופן כללי, לעזוב את המקום. לא זז. פעם שלישית, הוא אומר, אני מבקש, היה קם הרב, לוקח את הפסל של ישו, הוא אומר, תשמע, לא רוצים אותנו פה.
אתה יודע, הרב, אני לא יודע אם הרב מקשיב קצת לרב אורי שרקי, אבל הוא במיוחד מהשביעי לאוקטובר, הוא לא מפסיק להגיד ולפעול בכיוון של יש לנו תפקיד, לעם ישראל יש תפקיד, במיוחד מהשביעי לאוקטובר, להראות את הטוב לעולם.
אוקיי.
שכאילו אנחנו המקור של הטוב בעולם, ושזה התפקיד שלנו ביחס
זה טוב מאוד שיפעל ככה ושיהיה הרבה טוב כמה שהוא יכול. השיח האקסקלוסיבי עשה את שלו, הנה עובדה שהוא פועל.
הרגע אנחנו ממש מסדשים שם שמיים בכל העולם.
אנחנו כבר נכנסים פה לפינות מסוכנות, שמואל.
הרב, 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 אבל אני מלא הערכה לרב, באמת, מלא הערכה לרב. לקראת שום סדרה על העיקרים של הרמב״ם, הגענו להכלה של הרבה מאוד דתות אחרות. אני פי תחושה שהרמב״ם בדיוק לזה התכוון. אחת תחושה שלי.
אולי, לא יודע. טוב, חברים, אז שיהיה לנו בשורות טובות.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, להתראות.